אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, חוט מתאי עור אנושיים פותח על ידי חוקרים מצרפת. כוכב נולד, מדובר בכוכב לכת שנולד לא רחוק מכדור הארץ. ואם אתם זוכרים את הטיול האחרון שלכם למזרח טוב, דעו שאולי לא הייתם שם בכלל. מחקר חדש קובע שצריכת קנאביס מעודדת היווצרות זיכרונות לא אמיתיים. בכל אלה ובעוד הרבה עניינים אחרים עסקנו השבוע. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. שלושה שיודעים היא תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, בתדרים 104.9 ו-105.1. אורחי התוכנית הם רז חסון וענת שרון בלייס, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די ג'רלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן, וגם בספוטיפיי. שלום למי שילווה את המשדר, יונתן גת לשעבר ג'אט, שלום לך.
שלום דודו ארז.
אז אנחנו כאן רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו על חוטים מתאי אור אנושיים.
חוטים או כאלה שאמורים להיות...
מפריע לך שרואים אותם.
לסריגה, תפירה.
לא, נשמע שתופרים, אבל בני אדם. כן.
לתפירה של בני אדם?
ודאי, אני משער שמשהו... זה נועד למנוע ממערכת החיסון שלנו, כמובן לתקוף את החוט במקרה הזה.
אנחנו מיד... לתקוף את החוט.
ודאי.
אוקיי.
כי זה משהו שהוא זר לגוף כמובן. איך עבר השבוע שלך?
עבר בסדר, ללא קורונה בינתיים.
נכון.
אנחנו מקווים שלא יעופו עלינו פה השבבים, מה שנקרא.
העדכוני הווירוס כבר עברו למבזקים. זה כבר לא במסגרת תוכניות המדע והידע.
אפשר להשיג הכל בספוטיפיי או...
נכון. האמת שיש אתר שמעדכם בדיוק כמה אנשים נדבקו, כמה נרפאו וכמה הלכו לעולמם כתוצאה. ממש אתר שמעדכן אונגליין. לגמרי. לגמרי, לפי גם מקומות וכולי.
איזה פרסומות יש באפליקציה הזאת? מעניין.
מסכות. נכון, בדיוק. אלכוג'ל וכו'. טוב, אנחנו עוברים לשיחה הראשונה שנשמע, שעוסקת בחוט מתאי עור אנושיים, שפותח על ידי צוות חוקרים מצרפת, החוקרים הם מהמכון הלאומי לבריאות ומחקר רפואי שבבורדו, והפיתוח החדש אמור לשמש מנתחים לתפור פצעים או להרכיב שתלי עור, כשהיתרון הגדול הוא כמובן שהחוט עשוי מרקמה אנושית, והוא לא מעורר תגובה של מערכת החיסון. הדברים פורסמו בניו סיינטיסט. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור יוסי חייק, מנהל המערך לכירורגיה פלסטיק וכוויות במרכז הרפואי שיבא, תל השומר.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד על הפיתוח החדש הזה, אותו חוט.
אז ככה, יש הרבה מוצרים היום שמנסים לחכות או להדפיס אור בצורה כזו או אחרת, וחלקם, כשמדובר על עוד פעם על מרכיב מן החי, אז צריך לראות במה מדובר. גם עליי פרסמו פעם שהחלפתי פנים של מישהו עם אור של פרה, אז בואו קצת נדייק. יש הרבה מרכיבים בחומרים רפואיים או בתכשירים רפואיים שאנחנו משתמשים שמקורם הוא מן החי. עכשיו, בין זה לבין להדפיס אור, אור בכלל הוא האיבר הקשה ביותר בגוף להשתיל אותו על מישהו אחר. כי האור שלנו הוא אחד האיברים הגדולים בגוף, והוא זה שמשמש לנו בעצם מערכת הגנה. אז מה שהם פיתחו, וזה משהו שאנחנו עובדים במקביל על ממש להדפיס אור על בן אדם, לא חוט, אלא אור מהאור של עצמו אבל.
ממש הפקה, הדפסה תלת מימדית של אור מהתאים המקוריים של החולה?
נכון.
וואו.
אז אנחנו היום בשיבא, דבר ראשון, הקמנו לפני שנה וחצי, וכבר השתלנו שני אנשים עם אור של עצמם, שאנחנו מגדלים בתרביות במעבדה.
וואו.
ומחזירים את זה לחולה עצמו. אני מאמין שבאיזשהו שלב זה יהפוך להיות הדפסה ממש של האור. יש לנו מכשיר אחר שהוא גם ייצור ישראלי, שהוא בעתיד ממש ידפיס אור ולאו דווקא חוט. חוטים בעבר היה למשל ממאי של חתול, קראו לזה קאטגאט. יש עדיין חוטי משי שזה מתולעת המשי. אז השאלה למה אנחנו מדברים? תחליפי אור היום, או בעצם תחליף של השכבה העמוקה באור, קיים ורובם באים מקולגן, מה שאולי חלק מכירים בתור חומרי מילוי או כל מיני קרמים, אז קולגן זה אחד המרכיבים של האור בכלל, לוקחים את זה ממרכיב בדרך כלל מן החי, והופכים אותו גם לחוטים או בעצם לשכבה מתחת לאור שיושתל כדי בעצם שיווצרו פחות צלקות או פחות קביצות, מה שנקרא מגבלה פיזית או בעצם מהצטלקות רעה שהגוף יודע לעשות. אין ספק שהם המציאו, ואם החוט הזה הוא באמת ניתן להשתמש בו ממרכיב שמתמסמס ולא יעשה בעיות, זה יהיה נחמד מאוד. צריך לראות בין השלב של הניסוי והיכולת להביא את זה למצב של ביצוע. אנחנו היום למשל גם בשיבה יש מוצר ישראלי שאנחנו איתו מדפיסים את החבישה על החולה. נכנסים בלי לגעת כמעט בחולה, עושים הדפסה תלת מימדית של כמה מיקרונים, כן. של חבישה על החולה, וזה עוד פעם, זה שינוי בתפיסה, במקום לייצר במפעל, במקום לעשות דברים, אלא לייצר, אם זה על המקום, אם זה בצורה, בוא נגיד, מתאימה יותר מבחינת personalized, להתאים ממש את החבישה ולא איזשהו ריבוע כמו גזה, לשים על חולה, אלא פשוט להדפיס עליו משהו שיצפה אותו כמו שכבה מאוד 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 דקה של כמו קורי הכביש למשל. שיש להם את אותו, מבחינת החבישה יש לה את אותה תכונות, אבל היא נצמדת, עושה, מכסה, מתפקדת בנשימה וכולי מבחינת האור, כמו אור של אותו פציינט, וזה באמת נחשב תחליף לשכבה העליונה של האור. אז זה נמצא, אני שמח שיש לנו גם מתחרים, ואני שמח שמפתחים עוד דברים, כי בסוף היום התעשייה מאוד מאוד מחוברת, ואם הם יצריכו להביא משהו חדש, אני מאמין שזה מעבר לשלב של ניסוי יגיע גם לפועל. התהליכים האלה לוקחים המון המון זמן.
מוזר, אבל הנה באמצעותך גם למדנו שמדובר פה בסוג של מפץ גדול של טכנולוגיות, בכל מה שקשור להשתלות של אור, כפי שגם סיפרת לנו.
אז אני אומר, יש מפץ גדול, יש מפץ כן. גדול בהכל. כל העולם עובד על טכנולוגיות שונות, יש כל מיני צורות של סליימרים היום להחליף את האור, ויש צורות של חבישות, כמו שאמרתי, להדפסה פלט מימד מרחוק, או מקרוב, או במעבדה. כולם מנסים, אנחנו מאוד שמחים, כי בסוף יגיע לנו פתרון, והעולם היום מתקדם בצורה אספוננציאלית, כאילו בחזקה לחידושים ולמהירות שדברים קורים, ואנחנו מקווים שזה יגיע לשימוש גם אצלנו.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור יוסי חייק, מנהל המערך לכירורגיה פלסטית וכוויות במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה לך.
תודה לך, יום מקסים.
ואנחנו ממשיכים למחקר חדש שלפיו צריכת קנאביס מעודדת היווצרות זיכרונות לא אמיתיים.
לא אמיתיים.
לא אמיתיים, אתה נזכר במשהו.
כן.
אבל חלק מהפרטים של הזיכרון לא היו.
אתה יודע שזה מצוין למופע קסמים.
בטוח שקנאביס לא חוקי, אבל סמים כן.
לא, אני מתאר לעצמי שיש אנשים שרוצים לזכור, אבל אני בטוח שיש גם כאלה שרוצים לשכוח.
אתה מדבר על קהל או כקוסם? כי תלוי מאיזה זווית.
לא, בכלל.
בכלל מופעי קסמים, אוקיי. אז שים לב, אנחנו עוסקים בזיכרון שלנו, שהוא לא עובד כמו קלטת, אלא כשאנחנו נזכרים במשהו, המוח אוסף את כל הפרטים שהוא צריך מכל מיני מקומות.
כמו ביהודי.
אתה יודע מה, דוגמה ממש לא טובה, אבל תמיד ניסיון למצוא מטאפורות, הן אף פעם לא מדויקות, אז...
שזה אני פה.
ידוע שאישון מריחואנה או שימוש בקנאביס זה משהו שפוגע בזיכרון, אבל המחקר החדש מראה שצריכת סמים קלים עשויה גם לעודד היווצרות של זיכרונות בדויים.
זיכרונות סרק, פייק זיכרונות.
בדויים! המחקר נערך על ידי חוקרים מהולנד, בלגיה, גרמניה, אוסטרליה וארצות הברית. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, על המחקר.
שלום רב.
ראשית, אני מבין שעד כה יש הסכמה שצריכת קנאביס זה משהו שפוגע בזיכרון.
כן, כן, באופן כללי, אם כי יש עדויות סותרות באשר לרמת ההשפעה או מידת ההשפעה, אבל אין ספק ששימוש ממושך בקנאביס פוגע בתפקודים קוגניטיביים רבים. עדיין לא ברור אם מדובר בפגיעה קבועה או בפגיעה זמנית.
עכשיו, במחקר הזה מדברים על זיכרונות בדויים. הכוונה היא לכך שמה שהמוח שלנו רוקם אירועים שהיו ולא היו מעולם בעצם?
אז הייתי נזהר. אני לא חושב שמדובר באירועים שלמים שלא היו קיימים. יותר בפרטים של אירועים שכן חווינו, שעם הזמן אנחנו יכולים לא להיות בטוחים בדיוק מה התרחש באירוע שעברנו על בשרנו.
זאת אומרת שהמוח לא רוקם כמו שאנחנו חווים למשל חלום, אז זו ממש מציאות חלופית וכולי, זה לא המקרה, אבל אתה אומר שאם אני זוכר איזשהו אירוע, אפשר כן לבלבל אותי עם שאלות מנחות, אני יכול לחשוב שחוויתי שם איזה משהו קטן ברמת הפרט הקטן שם בהשפעת קנאביס.
כן, אנחנו, האמת שכולנו חשופים להשפעות כאלו על יכולות הזכירה המדויקת שלנו.
זה גם נכון, כן?
כן, זה כי אנחנו לא שולפים זיכרון מתוך המוח שלנו כמו להוציא ספר ממדף או וגם לא אפילו כמו קובץ ממחשב. מדובר בהבניה של הזיכרון. כל פעם שאנחנו נזכרים, אנחנו צריכים לחבר אלמנטים שונים לעשות את הסיפור השלם. וכשאנשים חווים את החוויות כשהם תחת השפעת קנאביס, אז הסיכויים לפי אותו מחקר שהזכרת, רבים יותר שגם ייכנסו או ייקחו חלק בתוך השחזור הזה גם אלמנטים שאולי לא ממש יתרחשו. ואנחנו עושים את זה גם בתהליך של הסק הגיוני של מה שאנחנו חושבים שהיה צריך להתרחש, ואז אנחנו פחות תחת השפעת קנאביס, פחות מבחינים בין מה שבאמת התרחש לבין מה שהיה צריך להתרחש. ושוב, מדובר בהעצמה של תופעה שהיא לא רק של מעשני או משתמשים בקנאביס, אלא בעיה כללית.
אוקיי, אז אתה אחת מאוד זהיר בקשר למחקר הזה, שתיים, אתה מצביע על תופעה שהיא גם לא קשורה לקנאביס, כשאנחנו נזכרים במשהו, אז זו לא ממש קלטת שאנחנו שולפים, אלא צריך להרכיב את הסיפור קצת מחדש, ויכול להיות שמתפספסים או נוספים פרטים, או מושמתים פרטים בדרך, יכול להיות שהקנאביס פשוט הופך את זה לקשה יותר, או פוגע מעט ברמה הסטטיסטית בתהליך הזה.
כן, זה בעצם השימוש בקנאביס פוגע בדיוק החשיבתי שלנו, מה שלא צריך להפתיע אותנו כל כך. כן. אבל צריך להבין גם שהסיבה שקנאביס משפיע עלינו בכלל, זה בגלל שחומרים כמו קנאביס, שהם לא נמצאים באופן טבעי בגוף האנושי או במוח האנושי, הם בעצם חשובים בגלל יכולתם להתחבר לקולטנים שכן נמצאים במוח, שכן רגישים לחומרים אחרים דמויי קנאביס, כן? או דמויי החומרים הפעילים בצמח הקנאביס.
אז בוא באמת למד אותנו על החומרים. זו תהייה באמת מרתקת. אם יש לנו קולטנים לקנאביס, ואין לנו קנאביס באופן טבעי או רגיל בגוף, אז באמת למה משמשים אותם קולטנים? יש לנו חומרים דמויי קנאביס בגוף?
כן, כן, יש משפחה שלמה של חומרים שנקראים אנדו-קנאבינואידים, זאת אומרת, האנדו הם בתוך הגוף, שהם כן קיימים באופן טבעי, ודרך אגב, כאשר מדובר על ההשפעה של כל סם פסיכוטרופי, כאילו משהו שגורם לנו לשינוי במחשבות, כל הסמים הללו פועלים על אותו פרינציפ, שאותם חומרים מצליחים לתפעל בצורה חזקה מאוד את כל אותם הקולטנים, את האנטנות הפנימיות שלנו, שרגישים בדרך כלל לחומרים שכן מופרשים בתוך המוח. אז לצורך אני אתן דוגמה אחרת,
כן.
אז אמפטמינים וריטלין ותרופות ל-ADHD וסמים שלוקחים, קוקאין ודברים כאלה, הם משפיעים עלינו מכיוון שהם מתחברים לקולטנים של דופמין. חומר שנותן לנו תחושת תגמול. אז הקנאביס, אותם חומרים פעילים, ה-THC הידוע, עובד עלינו מכיוון שהוא מצליח להתחבר לאותם קולטנים שבדרך כלל רגישים לחומרים הפנימיים, האנדו-קנאבינואידים. הקנבינואידים שלנו.
כן.
וכך הם משפיעים עלינו, ובגלל ההרכב הכימי שלהם, הם חזקים יותר מאשר החומרים שמופשים בגוף באופן טבעי.
אוקיי, אז אם באמת נרצה לדייק אולי מעט את הכותרת שלנו, אז סביר להניח ששימוש בסמים קלים זה משהו שמגדיל או מגביר את הסיכוי לתופעת הפרטים הלא מדויקים כשאני נזכר במשהו.
כן, והיה משהו אחר או קשור מתוך המחקר הזה, שאני חושב שכן ראוי לציון.
כן, בבקשה.
זה, מה שמעניין זה שהחוקרים לא מצאו שהשימוש בקנאביס פגע ביכולת של אנשים לזכור את מה שכן קרה להם. וזה הם היו בסדר גמור, יחסית לתנאי בקרה. כן? ההשפעה הייתה אך ורק על תוספת של פרטים שלא היו קיימים במציאות. זאת אומרת, לא מדובר פה בקשר של זיכרון ברמה של אי-היווצרות זיכרונות אמיתיים, אלא בתוספת עליהם של דברים שאכן לא התרחשו, שאנחנו יכולים לטעות בקשר לאותם דברים, שוב, בגלל ההשפעה של מישהו שמנסה לשכנע אותנו שהדברים התרחשו אחרת, או בגלל הניסיון שלנו לעשות סנס של האירוע ולהוסיף פרטים שאולי היו, לא היו קיימים.
זאת אומרת שגם ככה המוח שלנו תופר סיפור, הוא מנסה למצוא היגיון ולפעמים קצת ממציא פרטים כדי שיהיה היגיון פנימי בסיפור. אתה אומר שהתופעה הזו היא בעיקר מתרחשת.
כן, והתופעה הזאת היא אוניברסלית. הניסיון לעשות חיבורים ולבנות סיפור קוהרנטי זה חלק של כל מעשה סחירה שאנחנו נעשה. והתהליך הזה הוא מאתגר יותר אם מישהו חווה את החוויה המקורית תחת השפעת קנאביס.
טוב, אני משער שהדברים הם כחלק מהשיח של הלגיטימיות בשימוש בסמים קלים וכולי, אבל כאן באמת מצביעים על תופעה מאוד ספציפית, שכמובן היא מאוד מהותית, וגם יש לה השלכות משפטיות וכולי, אבל אנחנו לומדים ששימוש בקנאביס כנראה מגדיל את, את הוספת הפרטים, כשאנחנו נזכרים באיזשהו סיפור, ככל הנראה משהו בקנאביס גורם לנו להוסיף פרטים שלא היו שם. תודה לך על השיחה הזו, פרופ' דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
כל טוב.
ואנחנו מתקדמים לאחת התעלומות הגדולות של המדע, תעלומת המיטוכונדריה שברחה מהתא. אתה מכיר את המיטוכונדריה?
אין יום שאני לא חושב על המיטוכונדריה הזאת.
אתה יודע שיש לך מיטוכונדריה בכל תא? הכוונה היא להרבה מאוד תחנות כוח שמפיקות את האנרגיה עבור התאים.
זה המון מיטוכונדריות.
המון, המון. יותר ממיליונים.
אם יש זמן להתעסק עם כל המיטוכונדריות.
זה מה שאתה לא צריך, הן פשוט שם. עובדות בשבילך. מייצרות אנרגיה לתאים, תחנות הכוח של כל תא בגוף. אבל מדענים מצרפת יתרו מיטוכונדריה, אותו עברון שנמצא בתאים ומייצר את האנרגיה, מחוץ לתאים. מה הוא עושה מחוץ לתאים?
אז לא קר כאילו? מה קורה בטמפרטורה?
אהבתי את הדאגה הפולנית. פתאום לא קר, שיקח מעיל.
אכלו משהו.
בדיוק, לא נעים להם שם, קר בחוץ. הנה השיחה שערכנו על העברון המסקרן הזה, המיטוכונדריה או המיטוכונדריון, יחיד או רבים, עם פרופסור יואב ערבה מהפקולטה לביולוגיה בטכניון.
שלום דודו.
טוב, קודם כל נשמח ללמוד על המיטוכונדריה שבתוך התא, אותו עברון, ואז ננסה להבין מה המיטוכונדריה עושה מחוץ לתאים.
כמובן, בשמחה. אז מיטוכונדריה הוא מה שאנחנו קוראים עברון תוך תאי, שמכיל הרבה מאוד חלבונים ואנזימים בתוכו, כמה מאות, והתהליך שהוא עושה זה ליצור את אותו מטבע אנרגיה ATP שאנחנו מכירים, תוך כדי שימוש באותם אנזימים, וגם אגב בחמצן, שאנחנו נושמים. עכשיו, כדי להבין מה היא עושה בחוץ, צריך לחזור קצת כמה מיליוני או הרבה מיליוני שנים אחורה, להיזכר איך היא הגיעה פנימה מלכתחילה. אז בעבר, לפני כמה מאות מיליוני שנים, היה חיידק קדום, שהיה מסוגל לבצע ולייצר אנרגיה בעצמו לבדו. ובמקביל, בסביבה היה אורגניזם אחר, אותו אב קדמון של התאים שלנו בעצם, אותם תאים היוקריותיים, שהייתה לו יכולת ייצור אנרגיה, אבל עלובה יחסית. ומה שקרה לפני הרבה מאוד שנים, שאותו תא קדמון שלנו בלה את אותו חיידק קדמון, ובעצם בכך הם התחילו לעבוד בסימביוזה ביחד. מצד אחד החיידק הקדמון הזה מייצר אנרגיה, ATP, למאחסן שלו, ומאידך המאפן מגן על אותו חיידק מהסביבה, מתנאי הסביבה קשים, נותן לו קצת חומרים שונים ומרכיבים שהוא צריך, כדי שהם יעבדו ביחד.
רגע, אז רק ברשותך נעכל את הדברים. אתה אומר שמלכתחילה המיטוכונדריה, אותה תחנת כוח או תחנות כוח, שנמצאות בכל תא בגוף שלנו, מדובר בתולדה בכלל של סימביוזה, של משהו חיצוני שחבר לתאים שלנו, שבהתחלה כנראה הצליחו לפעול ללא תחנות הכוח האלה.
אכן, התאים הקדמוניים שלנו יכלו לייצר אנרגיה, אבל בצורה מאוד עלובה. אגב, עד היום יש לנו את מערכת ייצור האנרגיה העלובה הזאת, אבל היא סוג של גיבוי, ובליית המיטוכונדריה הקדמונית בעצם אפשרה לאותם תאים יכולות ייצור אנרגיה הרבה יותר טובות ופשוטות. וזה קרה לפני הרבה מאוד מיליוני שנים. העניין הוא שמאז חלפו כמה וכמה שנים, והמיטוכונדריה הקדמונית הזאת התחילה יותר ויותר להסתמך על הצרכים שלה, על התא המאחסן. ובעצם הרבה מאוד אנזימים וחלבונים שהיו קיימים במלכתחילה, עברו לתא המאחסן, וכיום תא המאחסן מייצר עבורה את רוב הצרכי ייצור האנרגיה שלה, וכדי לייצר היום אנרגיה היא בעצם, כך חשבו לפחות עד המאמר האחרון, שהיא צריכה או חייבת להסתמך על התא המאחסן לצרכים האלה.
וואו, אבל לא כך הדברים, נכון? כנראה שלא.
אבל לא כנראה. אגב, אני גם אגיד במאמר מוסגר שהתא המאחסן לא כל כך צריך להשתמש במיטוכונדריה. אנחנו מכירים הרבה מאוד מצבים, לדוגמה אגב בתאים סרטניים, שבהם התאים המאחסנים דווקא לא משתמשים במיטוכונדריה, מעדיפים לנצל את האנרגיה או לייצר אנרגיה בדרכים הקדמוניות יותר.
ולכן קשה יותר לפעמים להילחם בתאים הסרטניים, כי יש להם יכולת הישרדות חזקה שלא תלויה במיטוכונדריה.
אכן. המיטוכונדריה, אתה יודע, זה שהתאים שלנו בלו אותה, ומשתמשים בה, זה נותן לה יתרון אנרגטי, אבל מצד שני יש חיסרון שכל תהליך ייצור האנרגיה יוצר הרבה מאוד חומרים מזיקים, מה שנקרא רדיקלים חופשיים, שהם גורמים לנו לפגיעות ב-DNA ולנזקים, ולכן התהליך הזה יש בו יתרונות, אבל גם יש בו לא מעט חסרונות. ואת זה, כמו שאמרתי, תאים סרטנים למשל מצמצמים את פעילות המיטוכונדריה, ולכן הם יכולים לשרוד בצורה יותר טובה.
אז מה באמת המיטוכונדריה עושה מחוץ לתאים פתאום?
אז זהו, אז פתאום התגלית הזאת שהמיטוכונדריה נמצאת מחוץ לתאים היא כמובן מאוד מפתיעה ומאוד מעניינת, כי קודם כל היא אומרת, או היא מציעה, שהם כנראה יכולים להסתדר בלי המאחסן. הם מיטוכונדריות שנמצאים בזרם הדם. אגב, אני חייב לציין שהעבודה הזאת נעשתה בנוזל דם של אנשים בריאים, כי אנחנו יכולים לשער בכל מיני מצבים פתולוגיים שתאים או מאחסנים, תאים מתפוצצים או נשברים, ואז מיטוכונדריות משתחררות באקראי לזרם הדם. אבל העבודה הזאת היא מראה שאנשים בריאים לקחו את הפלזמה שלהם או את נוזל הדם, והראו שיש בתוכו מיטוכונדריות שהן נראות שלמות לחלוטין, הם מסוגלים לעשות תהליכים שכנראה מייצרים אנרגיה, וכמובן נשארת פתוחה השאלה הגדולה, מה התפקיד של הדבר הזה. וכאן החוקרים לא ענו על השאלה הזאת, אבל זה מציע שכנראה או אפשרות שתאים מסוימים יכולים להפריש או להוציא מתוך המיטוכונדריה, המיטוכונדריה מסתובבת לה בזרם הדם, ואולי מגיעה למקומות אחרים, לתאים אחרים שחסרים מיטוכונדריות, או שהמיטוכונדריות לא פעילות בהם, ואיכשהו נכנסים לתוכם ועוזרים להם לייצר את האנרגיה. ונגיד אפשרויות או משמעויות רחוקות טווח לעבודה הזאת. אבל שוב פעם אני אציין שאת הדבר הזה הם לא הראו, הם רק מציעים בתור אפשרות.
אוקיי, אז הנה למדנו שיש לנו את המיטוכונדריה, שזה הרבה מיטוכונדריון כנראה, מין עברון שמייצר אנרגיה בתאים, ומלכתחילה, בהתחלה זו הייתה תולדה של סימביוזה, לא הייתה לנו את היכולת האנרגטית הזו, רק אחרי שחיידק נכנס לתאים שלנו, יצר סימביוזה, הרווחנו את תחנות הכוח האלה, אבל מתברר שיכולנו להתקיים בלעדי תחנות הכוח האלה, וגם הן יכולות היו להתקיים בלעדינו, ומתברר שהם לא, המיטוכונדריה לא זקוקה לתאים שלנו כדי לחיות בהכרח, והן יכולות לנוע בזרם הדם שלנו למקום אחר, לתא אחר וכו'.
אכן, ואתה יודע, גם יש לדברים האלה, או אפשרויות, איזה שהן השלכות אפילו רפואיות, כי אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מקרים, בהרבה מאוד מצבים, למשל במחלות עצביות כאלה ואחרות, יש חוסר מאוד גדול בפעילות של מיטוכונדריות, הן נפגעות והן לא פעילות. יכול להיות למצבים כאלה, אם אפשר לחשוב, אתה יודע, על הדווח היותר ארוך, על איזה פתרונות רפואיים, איכשהו להכווין מיטוכונדריות להגיע לתאים פגועים, לתאים שאין להם מיטוכונדריות פעילות, ולנסות איכשהו לפתור את הבעיות האלה. זה למשל אפשרות, שזה האמת במקרה זה גם ככה בגלל זה עבודה מעניינת אותי ברמה האישית או את קבוצת המחקר שלי,
כן.
כי אנחנו מסתכלים על מיטוכונדריות שנמצאים באמת בתאי הצעה ומפוזרות במקומות רחוקים מאוד לאורך התא. והרבה מאוד שנים שאלנו את עצמנו איך אותן מיטוכונדריות מסוגלות להחזיק מעמד ולחיות לאורך הרבה מאוד שנים בתוך התאים האלה. והנה פה אולי איזו אפשרות שאולי הם בכלל מיטוכונדריות לאורך תאי הצו מגיעות מבחוץ דווקא, אם זרם הדם, איכשהו נקלטות לתאים האלה, ונכנסות פנימה ומתחזקות את ייצור האנרגיה שלו, אם תרצה, לאורך תקופה ארוכה.
אבל אלה רק השערות, אין תשובה חד משמעית, נכון? אנחנו לא באמת יודעים למה המיטוכונדריה הזו משוטטת לה בגוף.
כן, כן, אנחנו חייבים כמובן לשים את המחקר הזה בפרופורציה ובנקודת הזמן הנכונה. אנחנו, הם הראו אותם בדם. אגב, בכמויות מאוד נכבדות, הם רואים מאות אלפים עד מיליונים של מיטוכונדריות בתוך מיליליטר של נוזל דם. אבל עדיין, כל שאר הדברים, איך הן בכלל יוצאות מהתאים, לאן הן הולכות, האם הן יודעות למצוא את דרכם באופן עצמאי או נעזרות באיזשהם קולטנים בתאי מטרה, והאם הם נכנסים לתאי המטרה, אלה הם הכל השערות, וכמובן גם השאלות הרפואיות, הם גם כן הכל ספקולציות בשלב הזה, איכשהו להכווין את המיטוכונדריות האלה לתאי מטרה מסוימים ולא אחרים, וגם כן, הכל זה בגדר ספקולציות בשלב הזה.
שואו, טוב, תודה לך, פרופ' יואב הרבה, מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, תודה.
תודה, תודה, תודה רבה.
ואנחנו עוברים לכוכב נולד.
אתה יודע מי כיכב בסרט כוכב נולד הראשון והמקורי, לפני שליידי גאגה הרסה את המיתוס?
רק גילוי נאות, אני מדבר על כוכב לכת אמיתי שנולד, אתה מדבר על סרט, לא, מי?
ג'ודי גרלנד.
די! יצא מרצה מן הסל.
מארץ עוץ, הגיע לסרט הזה, כן.
אז אנחנו מדברים על כוכב לכת ענק צעיר שעשוי מגז.
רגע, איך זה יכול להיות שהוא גם ענק וגם צעיר?
לא תמיד יש התאמה.
האם הוא מגיע בסוף ואומר, ניצנים שירו איתי?
לא נראה לי שזה מה שקורה בשמיים.
זה לא כוכב נולד שאני חושב.
לא כזה, לא כזה. מדובר בכוכב הלכת הענק הצעיר שנולד הקרוב ביותר לכדור הארץ, שנצפה עד כה, הוא במרחק של 330 שנות אור מכאן, שזה אומר שלאור לוקח 330 שנה להגיע לכאן. המסה שלו פי 10 מצדק, והוא מקיף שמש מאוד צעירה, גילה 5 מיליוני שנה בלבד.
אז רגע, איך הכתרנו אותו? כאילו יש מצלמות שמצליחות לצלם בפיקסל של 330 מיליון שנה?
שאלה מצוינת, איך אנחנו, לא רק איך מאתרים אותו, אלא אם אנחנו רואים אותו עכשיו, זה אומר שהוא, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה מה שהיה לפני 330 שנה. אולי הוא כבר לא קיים.
נכון.
זו אחת השאלות שהצגתי בפני פרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן, במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית.
שלום, בוקר טוב.
טוב, כוכבי לכת יש הרבה. מה ההבדל בין כוכב לכת רגיל במרכאות לכוכב לכת ענק?
כוכבי לכת רגילים, הקטנים יותר, כמו כדור הארץ, הם כוכבים שבנויים מסלע, וכדור הארץ, במערכת השמש, אז כדור הארץ, מאדים ונוגה, הם כוכבים כאלה. והם בעצם כוכבי לכת שיותר קל ליצור עליהם מערכות חיים שדומות למה שיש בכדור הארץ. יש קרקע מוצקה שאפשר לחיות עליה. כוכבי לכת ענקיים הם בעצם עננים ענקיים של גז. הם בעצם הרוב הגדול שלהם זה גז. במערכת השמש צדק, שבתאי ו... נפטון הם כוכבים כאלה.
זאת אומרת שאי אפשר לנחות על צדק, נכון? אין שם קרקע, זו ערימת גז.
אין שם קרקע, נכון, זאת ערימת גז, ואם ננסה לנחות עליו, זה פשוט נשקע בתוך הגז הזה. עד שנגיע לאיזה מרכז שהוא מוצק, אבל הוא עמוק, 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 מורד מתחת ענני הגז האלה.
טוב, אז הנה למדנו באמת על ההבחנה הזו, אז הפעם מדובר בכוכב שהוא גזי, נכון? כוכב לכת גזי.
כן, הוא, לפי הגודל שלו, כוכב שהגודל שלו כל כך גדול, פי 10 מצדק, הוא ודאי שהוא מהסוג הזה, ולכן זה, הוא לא מתאים דווקא למציאת חיים שדומים לכדור הארץ, אבל יש דברים אחרים מאוד מרתקים במערכת.
אז מה באמת אפשר ללמוד על כוכב הלכת הזה?
הדבר הראשון שמעניין, שהמערכת הזאת מאוד מאוד צעירה, 5 מיליון שנה במושגים של היקום זה כלום, זה מערכת שנולדה אתמול. וככה אנחנו יכולים בעצם להסתכל על המערכת, וללמוד על התנאים שהיו בשמש, או במערכת השמש שלנו, ממש ברגעים הראשונים אחרי שהיא נוצרה. זה מאפשר לנו להסתכל על שמש חדשה בשלבים מוקדמים מאוד בהתהוות שלה, ולא רק על השמש, אלא גם כוכב הלכת שמלווה אותה. דבר שני שמעניין פה, זה שבמקרה הזה אפשר לראות ישירות גם את כוכב הלכת הזה. ברוב המקרים אנחנו רואים רק עדות לקיומו של כוכב הלכת לפי צל שהוא מטיל על הכוכב הרגיל. במקרה הזה אנחנו פשוט יכולים לראות אותו ישירות, ועכשיו ניתן לצפות רק שיכוונו טלסקופים הרבה יותר גדולים, כמו טלסקופ החלל וטלסקופים אחרים למערכת הזאת, ונראה ישירות את כוכב הלכת.
אז באמת בנקודה הזו חשוב להדגיש, באמת לאחרונה מדברים על כל מיני הבחנות בסגנון איזשהו כוכב לכת, שבגלל שאיכשהו מעמעם את אור השמש על הרקע שלה הוא נמצא, כך יודעים שהוא קיים. אז פה אתה אומר שאפשר להתבונן בכוכב הלכת הזה בצורה ישירה.
כן, כן, כן. ראו אותו באופן ישיר, רואים אותו בתור עצם מאוד מאוד אדום, מאוד קטן ומאוד חלש, אבל דווקא בגלל שהוא נמצא במרחק יחסית גדול מהשמש של ידו, אז אפשר להפריד בבירור ולראות שני עצמים שונים.
עכשיו, אם אנחנו מתבוננים בכוכב הלכת הזה, אנחנו למעשה רואים אור שלוקח לו 330 שנה להגיע אלינו, נכון?
כן, כן, 330, כן, כן, זה בדיוק המשמעות של המרחק של המערכת הזאת.
זאת אומרת, שיכול להיות שהוא כבר לא קיים ואנחנו רואים את העבר שלו, או שזה לא עד כדי כך?
לא, זה לא סביר שכוכב כל כך צעיר כבר נעלם. כוכבים באמת מתפוצצים ונעלמים, אבל זה לוקח הרבה 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 יותר, בדרך כלל מיליארדי שנים, ולכן לא סביר שהכוכב הזה שהוא כל כך צעיר כבר מת. באופן עקרוני זה אפשרות היפותטית, אבל היא לא סבירה במקרה הזה.
לא סבירה. עכשיו, מדובר באיזשהו מצב ביניים שבסופו של דבר כוכבים גזים כאלה הופכים לכוכבי לכת גזים כמובן, הופכים לכוכבי לכת כמו כדור הארץ? זאת אומרת, זה איזשהו שלב ביניים או שלא? הם פשוט נשארים כך?
לא, הם פשוט נשארים כך. הם כוכבים כאלה הם כוכבים גדולים שחיים ככה טוב ובשקט במשך כל הזמן שמערכת השם הזאת קיימת. הוא לא יהפוך לכדור גזי, הוא פשוט יישאר ככה. להפך, הוא יכול לבלוע עוד כוכבי לכת קטנים אחרים שנמצאים בסביבה, כי אם הגיל של המערכת הוא רק 5 מיליון שנים, אז עדיין מתרחש תהליך של שכוכבי לכת גדולים בולעים כוכבי לכת קטנים. אז הוא יכול אפילו לבלוע כוכבי לכת כמו כדור הארץ שנמצאים בסביבתו, אפילו לגדול.
והנה גם למדנו באמצעותך שככל הנראה לעולם לא נוכל לעמוד על הקרקע בכוכב הלכת צדיק כאן במערכת השמש, נכון?
נכון, נכון, ובאמת במישור הזה, כאשר מדברים על חלליות ש רוצות לנחות על משהו, אז במערכת של צדק אנחנו מנסים לנחות על אחד הירחים של צדק. הירחים של צדק הם הרבה יותר קטנים, וחלק מהם הם ירחים שעשויים מסלעים, אבל להם אפשר לנחות, ויש תוכניות לנחות על ירח של צדק, אבל לא על צדק עצמו.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור צבי פירל, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית.
תודה ויום טוב.
ועכשיו דבורים, ליתר דיוק מדענים מארצות הברית שמצוטטים לדבורים.
מה, כאילו מידעים שקשורים לביטחון המדינה?
יותר מזה,
אספקת הדבש.
מדענים אמריקאים ריגלו אחרי דבורים כדי לגלות אילו פרחים הם המזינים והמועדפים עבורן. במקום לעקוב אחרי הדבורים שעפות למרחקים, הם פשוט עקבו אחרי הריקוד של הדבורים, שמסגיר את העדפות הקולינריות שלהם. הכל בניסיון לשקם את מצבן של הדבורים.
הם התחזו לדבורים, כאילו?
אני משער שזה לא היה כרוך בהתחזות לדברים, אבל זה רעיון מעניין למחקר הבא כמובן.
לא, יש התחזויות שיכולות להיות מאוד אותנטיות.
אני משער שהדברים יכולות לשים לב מי one of them ומי לא. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים, המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית.
שלום וברכה.
טוב, ראשית נשמח לקבל עדכון בקשר למצבן של הדבורים. האם עדיין מצבן של הדבורים אכן לא טוב?
כן, האמת היא שהמצב, לפחות בארצות הברית, ששם יש את האיסוף הכי מסודר של הנתונים, הוא עדיין לא טוב. והשנה שעברה היה להם עיבוד של משהו כמו 40% מהכברות, זה הרבה מאוד.
עכשיו, חוקרים מנסים לשקם את בתי הגידול של הדבורים ולסייע להן למצוא את המזון הטוב ביותר עבורה, נכון?
בדיוק. אז ההיעלמות של הדבורים, כמו הרבה תכונות אחרות, היא בעצם מושפעת מהרבה דברים. קשה מאוד לשים את האצבע על גורם יחיד, שהוא הגורם להיעלמות, ואחד מהגורמים שללא ספק באים לידי ביטוי, זה גם שינויים בבתי הגידול, בעיקר גידולים חקלאיים, שבעצם, לפחות בארצות הברית, באזור שבו נעשו הניסויים האלה, יש שם הרבה מאוד שדות של תירס ושל סויה, שהם בעיקר התירס זה בעצם מדבר לדבורים. אין להם שם מה לאסוף, האבקה של תירס ולתירס גם אין צוף, זה לא מספק להם אוכל. זה דבר אחד. ודבר שני, ומחקרים שנעשו חלקם גם בארץ, חלקם במקומות אחרים, הוא שהתזונה משפיעה מאוד על השרידות של הדבורים. ולכן הרכב המזון, כמו שהוא משפיע עלינו, מה שאנחנו אוכלים, זה גם משפיע על הדבורים. והם ניסו באמת לראות, בעיקר הם ניסו לבדוק את ההשערה שאם דבורים ילכו לאסוף מזון בפררי, זה ערבות שפעם היו בארצות הברית והיום הם הוחלפו, כמו שאמרתי, על ידי בעיקר תירס וסויה, האם הם ילכו לפררי המחודשת הזאת שמנסים לחדש בחלק מהמקומות במרכז ארצות הברית, זה יכול לשפר את השרידות שלהם.
ומה באמת ממצאי המחקר? זה באמת שיפר את מצבן של הדבורים?
אז זהו, קודם כל יש פה איזושהי נקודה שהיא קצת פרדוקס, כי אני לא יודע אם כולנו יודעים, אבל דבורי דבש לא היו בארצות הברית. זאת אומרת, דבורי דבש בעצם הובאו לארצות הברית על ידי המתיישבים הלבנים. האינדיאנים בכלל לא הכירו את הדבורים, הם קראו להם הזבובים של האדם הלבן. היה שם דבורים אחרות. זאת אומרת, מבחינת האבולוציה, דבורי דבש לא מותאמות לפרחים, למרות שלפרחים שיש בארצות הברית, כן, פרחים הטבעיים, למרות שדבורים לומדות מאוד מאוד מהר ומאוד מאוד ג'נרליסטיות, אבל אתן יכולות ליזון ממגוון מאוד מאוד גדול של פרחים. אבל מה שהם מצאו, שהדבורים בעצם הייתה להם העדפה מסוימת אפילו לפרחים שהם פרחים שהם לא מקומיים, לא הפרחים של הפררי המחודשת, שזו הייתה מטרת המחקר, אלא דווקא הם הלכו הרבה למקומות אחרים, ולפרחים שבעצם הם גם כן פרחים ש... הובאו לארצות הברית, הם לא הצמחייה המקורית של ארצות הברית או של אמריקה בכלל. הם כן מצאו שיש איזושהי עלייה בחיפוש צוף לקראת החורף, זה נעשה באזור מאוד מאוד קר במדינת מיניסוטה שהיא מדינה צפונית, ומראו שלקראת החורף הם באמת עושים יותר צוף, כי הם צריכים לאגור לעשות דבש, שזה בעצם מקור של סוכר שהם צריכים כדי לחמם את הכברת במהלך החורף. הם שורפים את הסוכר הזה וככה הם מתחממות ומחממות את הכברת.
אז בוא באמת נדבר על התהליך הזה. איך זה מתנהל? איך הדבורים מחממות את הכברת בפועל?
כן, אז זהו. קודם כל, אני אציין שכברת של דבורי דבש היא מערכת עם בקרת טמפרטורה מעולה. זאת אומרת, אם אנחנו מכניסים מדחום לתוך מרכז הכברת, האזור שבו באמת חשוב להם לבסס את הטמפרטורה, הטמפרטורה תהיה 35 מעלות פלוס מינוס חצי מעלה, שזה בעצם נתונים שהם דומים לנתונים של אינקובטור. זה מאוד מאוד קשה להשיג את זה. הצורה שהם עושות את זה שהם באמת הם שורפות סוכר, ואז הם מפעילות את השרירים שלהם. יש להם שרירים מאוד מאוד חזקים בחזה, שזה השרירים שמניעים את הכנפיים. והם בעצם עושות התנהגות שהיא דומה למה שיש לנו במצב של צמרמורת. כמו שאנחנו רוצים להתחמם, אנחנו עושים צמרמורת, אז הן מסוגלות להזיז, לעשות מין צמרמורת זאת, להרעיד את השרירים, לייצר בהם חום, אבל לנתק אותם מהכנפיים, ככה שהם לא יעופו, אבל הם כן מפעילים את השרירים האלה, ואז הם מעבירים את החום שנוצר בחזה, הם מעבירים אותו גם לבטן, ומהבטן זה משתחרר, וככה הם, מחממות, ויש להם מנגנון חברתי מאוד מאוד מעניין, שמאפשר להם באמת לשמור על ידי איזושהי חוכמת המונים של הכוורת, לשמור באמת על טמפרטורה מאוד מדויקת של משהו כמו 35 מעלות, כמו שאמרתי. וזה מאוד מאוד מדויק, ויש גם מחקרים שהראו שאם הטמפרטורה יורדת נגיד במעלה אחת, אז חלק מהגלמים שמתפתחים בכוורת, המוח שלהם לא מתפתח כמו שצריך, ואחרי זה הם יהיו פחות חכמות. הם במבחנים של התנהגות, הם פחות יצליחו.
עכשיו בואו נדבר על התקשורת שבין היתר מוזכרת במחקר, על הריקוד שלהם, על הנעת האחוריים של הדבורים כריקוד שכנראה משמש לאמצעי תקשורת.
כן, אז זה אחד מבאמת פלאי התגליות, אולי התגליות הכי חשובות שנעשו עם דבורים, והבן אדם שגילה את זה שקוראים לו קארל פון פריש, הוא קיבל פרס נובל ב-1973 על התגלית הזאת. ומה שהדבורים עושות, הן יוצרות בעצם מין צורה של האות שמונה, כאשר במרכז של השמונה, זה שמונה שהוא קצת שונה מאשר השמונה שאנחנו רגילים לצייר, יש שם קו ישר, והאינפורמציה שמעבירים בקו הישר, היא בעצם מלמדת על הכיוון שצריך ללכת כדי להגיע אל המזון שהדבורה מצאה. דבורה שמצאה משתמשת בריקוד הזה כדי לספר לדבורים אחרות איפה יש מזון שמאוד מאוד כדאי לאסוף אותו. והאורך של הקו הישר של השמונה הוא בעצם מלמד על המרחק אל הכוורת. זאת אומרת, בתוך הכוורת שהיא חשוכה לחלוטין, דבורים מסוגלות להעביר מידע לגבי האזימות והמרחק, איך להגיע אל מקום של מזון שהוא מאוד מאוד טוב, שהן ממליצות עליו. הן גם יכולות להמליץ עליו, כי הן יכולות על ידי מרכיבים אחרים של הריקוד, להגיד אם הן חושבות שזה מקור טוב או שזה מקור מאוד טוב. אם זה מקור לא טוב, הן פשוט לא יגייסו לשם. עכשיו, מה שהחוקרים עשו, ועכשיו יש די הרבה חוקרים שמשתמשים בשיטה הזאת, הם בעצם ניצלו את זה כדי לדעת לאיפה הדבורים הלכו. כי ללכת ולאסוף אחרי דבורה, שהיא סך הכל חרק מאוד מאוד קטן, ולנסות באמת לעקוב אחריה בשדה ולראות לאיפה היא הולכת, זה בעצם בלתי אפשרי. ולכן השיטה הזאת היא שלהסתכל לאיפה היא אומרת שכדאי ללכת, בעצם פשוט להקשיב למה שהיא אומרת לאחיות שלה בכוורת, זו השיטה שהם השתמשו, הם צילמו באמת מספר מאוד גדול, צילמו וניתחו משהו כמו 1,500 ריקודים, ומזה הם אחרי זה ניתחו את הריקודים ושמו את זה על מפה של האזור, וככה הם יכלו ללמוד, הם עשו איזשהו מבחנים סטטיסטיים, כדי ללמוד ברמת דיוק מסוימת לאיפה הדבורים הולכות.
טוב, אנחנו יודעים שאנחנו זקוקים לדבורים, כי דבורים מאביקות, אנחנו בני האדם כמובן, כחלק מהמנגנון של הטבע, אבל אמרת שבארצות הברית לא היו דבורי דבש, לפחות לא בהתחלה, אבל איך זה מסתדר? היו דבורים שפשוט מאביקות, אבל לא ייצרו שם דבש?
בדיוק. תראה, באזורים צפוניים בכלל, גם באירופה במקור, יש דבורים אחרות, בעיקר הדבורה שמותאמת לאזורים קרים ובאמת עושה הרבה מאוד האבקה במקומות, בכל החלקים הצפוניים של כדור הארץ, זו דבורה שנקראת בומבוס. בארץ יש מין אחד שהוא מאוד מאוד נפוץ ועוד שניים שהם פחות נפוצים, אבל מגדלים אותם, יש בארץ שלושה מפעלים שמגדלים אותם באופן מסחרי, ובעצם כל האבקת העגבניות בחממות בארץ נעשית על ידי הדבורה הזאת. בצפון אמריקה יש הרבה מאוד מינים של דבורי בומבוס, יש יותר מ-250 מינים, אז הדבורים הטבעיות זה הדבורי בומבוס, ויש גם דבורים שהם לא חברתיות. האמת היא שרוב הדבורים הם לא חברתיות, אבל יש שם הרבה מאוד מינים שהם מינים שהיו קיימים שם. דבורי דבש לא היה שם. דבורי דבש המקור שלהם זה כנראה באפריקה, ויש גם באפריקה, באסיה, והם יותר אופייניות למה שנקרא העולם הישן.
עכשיו, מה המצב הדבורים בישראל? גם פה יש פגיעה בבתי הגידול שלהם?
אז זהו, ישראל, דווקא אני חושב שהמצב הוא לא מאוד מאוד קריטי, זה לא שאין לנו היעלמות של כברות, יש פה, והחלק מהגורמים שגורמים להיעלמות הכברות, כמו השימוש בסוג חדש של חומרי הדברה שהוא מאוד 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 קטלני לחרקים, נקרא נאו-ניקוטינואידים, שאפשר גם, שמשתמשים בו בכמויות מאוד מאוד קטנות, זה בעצם סוג החומר הדברה הכי נפוץ היום, ואפילו כמויות קטנות שנמצאות בצוף יכולות בעצם לגרום להרג של דבורים, ובארץ משתמשים בזה די הרבה. ויש גם איזושהי עקרית, עקרית זה קרוב משפחה של הכביש, שהיא מוצצת את הדם של הדבורים, אולי גם אוכלת חלק מהרקמות הפנימיות שלהם, והיא גם מכנישה אותן וגם היא מעבירה מחלות, בגלל שהיא מכניסה את הגפי פה שלה לתוך הגוף של הדבורה, היא מעבירה הרבה מאוד וירוסים, והווירוסים האלה גורמים למחלות שהן פוגעות בדבורים הזה. זה קיים בארץ, שני הדברים האלה שהם נחשבים לגורמים המרכזיים, אבל הדבורים בארץ אין להם את הבעיה הזאת של, או יש להם הרבה פחות את הבעיה הזאת של צמצום בתי גידול ושל שינויים במזון, בגלל שהמבנה של הארץ הוא כזה שיש הרבה מאוד מקומות, אפילו במקומות עם הכי הרבה חקלאות בארץ, יש לידם הרבה מאוד מקומות עם פרחי בר שמאפשרים לדבורים לפחות הרכב מזון יותר טוב. באופן כללי הבעיה בארץ היא פחות קשה, גם ברוב אירופה היא פחות קשה. הבעיה הכי קשה היא באמת בארצות הברית.
אז לא נותר כמובן אלא לקרוא לדבורים האמריקאיות לעלות לישראל, כאן מקומן.
כן, זה יכול להיות.
טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים מהמחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות המכון למדעי החיים האוניברסיטה העברית. תודה.
תודה לך.
ועוד עניין שבו עסקנו השבוע, האם לדינוזאורים היה דם חם?
מעצבנות?
לא מטאפורית, אלא ממש דם חם, הכוונה היא לכך שהם מצליחים לייצב את הטמפרטורה שלהם והיא לא תלויה בסביבה. זה קצת מינוח לא מדויק.
למה זה כל כך חשוב?
מיד נגיע לשאלת החשיבות, אני לא בטוח שאני ארצה להתמודד איתה, אבל האם הם היו יותר כמו הלטאות, שיש להם דם קר, אתה יודע, חרדון, כדי איכשהו לחמם את עצמו, פשוט צריך להתחרדם ושהשמש תחמם אותו, או כמו העופות, או כמונו למשל, יש לנו דם חם, הגוף מצליח לייצב טמפרטורה במנותק ממה שקורה מסביב. עם השאלה הזו מתמודד מחקר חדש שערכה פרופסור חגית אפק, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, איתה דיברנו.
שלום, בוקר טוב.
נשמח לשמוע מה התשובה על השאלה, האם לדינוזאורים היה דם חם?
אז המחקר שלנו מראה שלדינוזאורים אכן היה דם חם, וזה כולל דינוזאורים שמבחינה אבולוציונית הם יחסית פרימיטיביים וקרובים ללטאות.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על דם חם, זה מושג קצת מטעה, הכוונה היא לא לכך שהדם חם, אלא לכך שהייצור יכול לייצב את הטמפרטורה שלו, נכון?
הכוונה היא לכך שהייצור יכול להעלות את הטמפרטורה של הגוף שלו מעל טמפרטורת הסביבה. כלומר, לחיות כמו לטאות שיש להם דם קר, טמפרטורת הסביבה היא זאת שקובעת מה תהיה טמפרטורת הגוף שלהם. ולכן אנחנו רואים את החרדונים מתחרדים בשמש כדי ש... הגוף שלהם יהיה מספיק חם והם יוכלו להיות פעילים.
אוקיי, אז אתם מצאתם קשר דווקא ליצורים כמו למשל עופות, בעלי דם חם, נכון?
נכון. אז הדינוזאורים נמצאים על הרצף האבולוציוני שבין זוחלים לעופות. ומה שאנחנו מדדנו, חיפשנו את טמפרטורת הגוף של דינוזאורים שגם קרובים אבולוציונית לזוחלים וגם מין שקרוב אבולוציונית לעופות, וראינו שבשניהם הטמפרטורת הגוף היא יותר גבוהה באופן משמעותי מטמפרטורת הסביבה. לא בהכרח הטמפרטורה הזאת הייתה קבועה כל הזמן, כמו אצלנו, כמו אצל היונקים.
אז מה קרה? זאת אומרת, מה גרם לשינוי הזה?
לשינוי האבולוציוני?
כן.
אתה מתכוון? אנחנו לא יודעים להגיד מהמחקר שלנו מה גרם לשינוי, רק מה שאנחנו יודעים זה שהיכולת הזאת, היכולת המטבולית לחמם את הגוף, הופיעה כבר בשלב מאוד מוקדם מבחינה אבולוציונית.
אוקיי, אז הנה...
ולכן הציפורים כנראה ירשו מהדינוזאורים את היכולת הזאת.
אז הנה למדנו שקודם כל דינוזאורים הם בסוג של רצף. בין לטאות לעופות, זאת אומרת, לא צריך להכריע, וכן התפתחה יכולת לחמם את הגוף, או מה שנקרא דם חם בשלב יחסית מוקדם.
נכון, בדיוק.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור חגית אפק מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, מי שערכה את המחקר הזה. תודה רבה.
תודה רבה.
ועכשיו, המלצת תרבות. עדיין לא הכנו אות, אבל יונתן גטלה שעבר ג'אט, גם ללא אות...
איפה האות שלי?
בדיוק.
זה לא בחוזה הדבר הזה?
הנה...
הכל באותות פה.
המלצה.
טוב. אז אני רוצה להמליץ לך, דודו, על מופע אקוסטי חדש של הזמר הצעיר והמאוד מוכשר ששמו איתי אור. הוא מופיע ביום שלישי ה-25 בפברואר בפוליבר רוטשילד 60 בתל אביב בשעה 8:30. אז איתי אור, 25 בפברואר, יום שלישי, רוטשילד 60 בשעה 8:30 בערב.
תודה על ההמלצה. שלום ליונתן גת, לשעבר ג'אט, שלום לך.
שלום דודו ארז.
האם אתה חושש ממכונות שידעו לזהות רגשות אנושיים?
חושש מאוד מאוד.
אשים לב, מערכת בינה מלאכותית שסרקה 5 מיליארדי פריימים של הבעות פנים על פני מעל 6 מיליוני פרצופים מ-87 מדינות, ולמדה בסופו של דבר, הצליחה ללמוד באמצעות רשתות נוירונים מלאכותיות, לזהות את הקשר בין הבעות הפנים לרגשות שלנו.
ואם אני שחקן... ואם אני פנטומימה...
שאלה מצוינת.
כן.
ואתה צודק שהרבה פעמים שחקנים לא משחקים את הסאבטקס, אלא משחקים בצורה מורכבת יותר בין היתר.
ואם אני בתיאטרון הקבוקי, ששם אנחנו מוחקים את
הגבות... היה מצוין עד הדוגמה של הקבוקי. אנחנו נעצור כאן, כי מאמר מרתק שעסק בשאלה הזו פורסם בעיתון הארץ, אנחנו שוחחנו עם מי שכתב את המאמר, בועז לוי, תסריטאי, יוצר קומיקס, הוא מרצה על אלגוריתמים כותבים, חבר מערכת אורל טור בקבוצת הפייסבוק, עליית המכונות.
היי, שלום רב.
נתחיל משאלת החשש שלנו, ואז נדבר על הטכנולוגיה עצמה. האם אנחנו צריכים לפחד ממצב שבו מכונות יודעות מה אנחנו בני האדם מרגישים?
אז מה שנמצא המצב כיום הוא שיש באמת אלגוריתמים שיודעים איכשהו להעריך רגשות על סמך הבעות פנים, אבל הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מוגבלת. אז מצד אחד יש פה מכונות שיודעות לעשות משהו ומתחילים להשתמש בהם בהרבה דברים, כמו בראיונות עבודה, בלזהות איך אנשים מגיבים בפרסומות, אבל מצד שני הם עושות את זה בצורה מאוד מאוד חלקית ופגומה. אתה חושב שהזיהוי שלהם הוא לא טוב. אז יש פה, אתה יודע, יש פה גם צדדים אולי שאפשר להסתכל עליהם עתידית, שיהיו להם אולי איזה שהם יכולות יתרונות בטיפולים מסוג מסוים. מצד שני יש סכנה. האלגוריתמים האלה עושים את העבודה שלהם בצורה שחלק ממומחים אחרים בתחום טוענים וטוענות שהצורה הזאת היא לא טובה, מבוססת על שיטות גבוהות, על נתונים שגויים. תמונה מורכבת, אתה יודע, כמו עם מכונות, הן גם לפעמים טובות, לפעמים רעות, זה די תלוי בבני אדם, הייתי אומר.
עכשיו, אוקיי, אנחנו מבינים שאם הטכנולוגיה הזו לא ממש עובדת, אז בסדר, אין מה לדבר, או אם היא לא מדויקת מספיק. אבל בהנחה שהיא תפעל בצורה מושלמת, ומכונה תדע אם אני בסטרס מולה באמצעות מצלמה וכולי, זה לא יפעל לטובתי, או זה יכול גם לפגוע בנו?
אז בואו נחשוב, אפשר להסתכל גם על יישומים או על דרכים שניתן יהיה להשתמש בדברים האלה לעזרת האדם. ואפשר לעשות, להשתמש בדברים האלה גם באיזשהו אופן, לא בדיוק לטובת האדם הפרטי, אלא לטובת מערכות גדולות, מדינות, חברות. אז לטובתנו אפשר לחשוב למשל על איך כלים כאלה יכולים, אולי כשמזהים מצוקה אצל אדם, נטייה אובדנית, יש מחקר שעוסק בזה, כלים שמזהים דיכאון, יכולים לזהות מאפיינים או סימנים לשבץ לפני שהוא קורה בפנים שלנו, אז, או למשל ב... אזורים שמתקרבים לטיפול פסיכולוגי שנעזר במכונה, אז יש אזורים, או אפילו בזיהוי רגשות למי שנמצא על הקשת האוטיסטית, על הספקטרום האוטיסטי, שזה מאוד מעניין, כן? כי לפעמים אנשים שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, מתקשים מאוד בלזהות רגשות אצל אחרים, ומערכת כזאת יכולה לתרגם עבורם רגשות, יכולה לראות את הבאה, נניח שהמערכות האלה יעבדו היטב, לזהות את הבאה, ואז לומר, האדם הזה שמח, האישה הזאת עצובה. ולעזור מאוד אולי בכך למי שסובל מאוטיזם. אלה דברים טובים, חיובים. דברים פחות טובים, בעייתיים, מפחידים אולי, שמערכות כאלה, המדינה למשל, מדינות מסוימות, או כל מדינה, או חברות, יכולות להתחיל להשתמש בהם כדי לנטר איך בני אדם מתנהגים בכל מצבים, ולמשל, אם משתמשים וכבר מתחילים להשתמש בכלים כאלה, בראיונות עבודה בכל מיני צורות. כן, ראיון עבודה שמתבצע מול מסך, עם סקייפ, אז משתמשים בקליק הזה כדי להתחיל לקרוא את הבעות פנים, ונניח שהכלים האלה לא תמיד עובדים טוב, אז הם לא עובדים טוב, ולא ברור מתי הם יעבדו טוב, כי הם מסתמכים על כל מיני תזות שלא בכך נכונות לגבינו. ואז אדם יכול לעשות איזושהי הבעה, שאצלו במשפחה, בבית, בתרבות, אין איתה שום בעיה, אבל המערכת תזהה אותה כבאה מאיימת או כועסת.
זו נקודה מרתקת, כי הבעות הפנים שלנו הרבה פעמים באמת תולדה של תרבות, או זה משהו שהוא פר תרבות, נכון? לא כולם מביעים, אני משער שיש דברים אוניברסליים ויש כאלה שממש לא.
אז בדיוק זה לב הוויכוח פה. האם הבעות פנים של בני אדם הם עניין אוניברסלי, מדיד, אובייקטיבי, שמערכת יכולה פשוט לזהות לפי איזושהי שיטה, או האם זה משהו מאוד ספציפי? זה בדיוק הוויכוח. עכשיו, אנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו יודעים, נניח, תחשוב על המצב שבו מגיעים לישראל תיירים מסקנדינביה, נאמר. מצב שאנחנו קצת מכירים, שבו הם רואים ישראלים מדברים ביניהם שיחה מאוד ככה חברית, אבל זה נראה להם מאוד אגרסיבי, זה נראה להם כאילו הולכים ללכת מכות. סתם שיחה. כי אנחנו בישראל מדברים ככה עם תנועות ידיים ולפעמים בצעקות, אפילו בשיחה ידידותית, וזה יכול להתאפס על ידי אדם מתרבות אחרת בתור ויכוח מאוד כמעט אלים, שיכול להיגרר לאלימות עוד שנייה. עכשיו, מערכת שתעבוד לפי זיהוי בצורה נורא נוקשה, שנניח היא תראה הבעת פנים, כזה הבעת פנים קצת זועפת בתור משהו מאיים, כועס, לא טוב, שלילי, אז והיא תפסול בן אדם כזה נניח לתפקיד עבודה, או תוציא בן אדם שעושה איזו הבעה כזאת מהתור בדרכונים, בשדה התעופה, רק הוא עשה איזושהי הבעה שבה אולי בחברה שלו, בתרבות, במדינה שלו, היא לא מוגזמת, אבל במקום אחר היא תראה נורא מאיימת. אז זה בהחלט מאוד בעייתי. ויש כמה חוקרים וחוקרות, במיוחד אחת, פרופסור ליסה פלדמן ברט, פרופסורית אמריקאית, שיצאה עם מחקר מאוד גדול לפני כחצי שנה, שבדק 1,000 מחקרים אחרים, והיא טוענת שלא ניתן בעצם להתאים באופן חד משמעי רגש להבאה. שהדבר הזה הוא תלוי קונטקסט, תלוי תרבות, הוא מאוד משתנה. חיוך שלנו, לפעמים אנחנו מחייכים שאנחנו כועסים, שאנחנו עצובים, שאנחנו אולי נגאלים אפילו, שאנחנו מופתעים, אז אי אפשר להגיד שתמיד שיש חיוך, חיוך זה רק שמחה. אז היא טוענת שבעצם הכלים האלה שמתבססים על שיטה די ישנה, שאומרת שיש משהו כמו 6 או 7 רגשות בסיסיים, ואפשר לזהות אותם לפי הבאות, היא טוענת זה לא נכון, והכלים שעובדים היום לפי השיטה הזאת, הם עושים בעצם, הם עושים מה שהיא קוראת לו באופן יפה, סטריאוטיפיזציה של רגש.
זה נשמע באמת כך, כי הרי כל שחקן יודע שאתה מקבל משפט, ואתה יכול לשחק במימיקה, לפחות את ההפך מהמשמעות שלו. זאת אומרת, המימיקה לא תמיד חייבת להסגיר איזשהו סאבטקסט. לפעמים זה מסתיר, לפעמים זה כן משקף. זו בעיה. אני מסכים שזו בעיה קשה.
בעיה אמיתית. כן. תחשוב שזה רק היה, נניח אם היה מדובר רק אוקיי, המערכות האלה מנחשות משהו, ולפעמים טעות, לפעמים צודקות, ניחה, אבל המערכות האלה כבר היום יושבות בנקודות שבהן מקבלים החלטות אמיתיות לגבי חיים של בני אדם, על סמך בין השאר, מה הבעה שלהם. וכמו שאתה אומר בצדק, הבעה לא תמיד, אתה יודע, צריך להסתכל על דברים בקונטקסט.
נכון.
אתה יכול לעשות פרצוף מאיים וכועס דווקא כשאתה מתבדח, נאמר, כן? בתור שחקן, זה דבר ברור לנו. כן. אבל לא רק שחקנים, אני חושב שכל אחד מתנהג ככה, אתה יודע, הבעות זה דבר מאוד, יש לנו עשרות אלפי שרירים בפנים, אולי אתה זוכר את המספר, כמה שרירים יש לנו בפנים, והשימוש בהבעות הוא מאוד עשיר, והמכונות לעת עתה מאוד רחוקות מלהיות מסוגלות באמת לפענח אותנו. אני כן חושב שבעתיד אנחנו נקבל כלים יותר ויותר מדויקים, הם לאו דווקא ידעו באמת להבין מה אנחנו מרגישים, אבל תהיה, אני מניח, יכולת יותר ויותר גבוהה לזהות ניואנסים, פשוט בגלל שזה יתבסס על יותר ויותר דאטה. זאת אומרת, יהיו יותר ויותר דוגמאות של גברים ונשים עושים, וילדים עושים כל מיני הבאות, ויהיו בני אדם אחרים שיתייגו את הבאות האלה, והמערכות האלה הלכו והשתפרו. אבל יש פה שאלה, עוד שאלה מעניינת. אתה יודע, הבאות הרבה פעמים בעצם, מה זה הבאה? זה דרך שלנו להתבטא בדיאלוג בינינו לבין עצמנו, בין בני אדם לבין בני אדם.
כן.
עכשיו, כשאתה מכניס מערכת מחשב, אתה מכניס אלגוריתם באמצע, הוא לא חלק מהשיחה בדיוק. אז גם יש פה שאלה, כי חלק מהמערכות האלה, איך מאמנים אותם בעצם? אומרים לאנשים, אוקיי, תעשו עכשיו פרצוף כועס, תעשו עכשיו פרצוף שמח, תעשו עכשיו פרצוף כזה או אחר, והם לא באמת בהכרח בו הסיטואציה הזאת מרגישים את מה שאומרים לה לעשות, אלא הם משחקים משהו בשביל שהמערכת תלמד. וזה לא בדיוק איך שרגשות באים לידי ביטוי בחיים האמיתיים, זה גם בעיה.
טוב, אז אנחנו מזהים כאן כמה בעיות. אחת, בעיה ממש לפענח את העניין, עם כל הכבוד לבינה מלאכותית וכולי, והמשמעות שאנחנו נותנים לה בעוד פנים, שיכולה באמת להכריע גורלות וכולי. ובסופו של דבר, אם מערכת כזאת תהיה מושלמת, אנחנו יודעים שאפשר גם לנצל את זה לכל מיני עניינים. חלקם גם, אני משער, ששיווקיים, ימכרו לנו מוצרים לפי מצב הרוח שלנו, אבל יכול להיות שזה יהיה מין מכשיר שישמש את המשטר לפי כוח. וכולי. בכל מקרה, האלגוריתמים האלה הופכים להיות יותר ויותר חכמים, ואנחנו מבינים שזה כן הולך לשם.
כן, הכלים האלה משתפרים כל הזמן, אז באמת עכשיו הכלים מוגבלים, יש הרבה מאוד ביקורת עליהם, אבל חלק מהתגובת נגד לביקורת היא שהחברות שמפתחות את הכלים, משכללות את הכלים האלה, והם הופכים להיות יותר מדויקים. כמו שאתה אומר, זה אף פעם לא יגיע, זה לא אדם, המכונה הזאת לא תהפוך לאדם, לא רק זה, אלא שבני אדם תמיד ימצאו דרכים באמת להתחכב למכונה, להערים עליה, למצוא דרכים ככה לעקוף אותה, אבל כמעט בטוח, זאת אומרת, אפשר להגיד בביטחון די גדול, שמערכות מהסוג הזה, וכאלה בכלל שקשורות לאזורים האלה של זיהוי פנים, בכל מיני צורות, לא רק בהקשר רגשי, אלא כמו שאנחנו יודעים, מערכות שמזהות, מי אתה, מה אתה, מזהות מחלות ובעיות לפי צילום של פנים או של עין, מזהות אולי באמת רגשות או מצב נפשי, המערכות האלה הלכו והתחזקו וימלאו מקום יותר ויותר משמעותי, ובאמת, אתה יודע, בחלק מהמקרים, חלק גדול מהמקרים, זה באמת ינוצל לטובת חברות ולטובת עשיית כסף ולא לטובת הפרט.
כן.
אנחנו, אפשר לקוות שבמקרים מסוימים, אתה יודע, גם אנחנו, האנשים הפשוטים ולא, אתה יודע, בעלי שליטה בחברות ענק, לקבל גם אנחנו משהו טוב מזה. יכול להיות שצריך להילחם בשביל זה גם. זאת אומרת, יכול להיות שזה דבר שצריך להיאבק עליו, הוא לא יקרה מעצמו. זאת אומרת שהמערכות האלה ישרתו גם את טובת האדם הפרטי.
טוב, אנחנו נעצור כאן. תודה לך, בועז לוי, תסריטאי, יוצר קומיקס ומרצה על אלגוריתמים, כותבים, חבר מערכת ועל טור בקבוצת הפייסבוק, עליית המכונות. תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, סודם של הנטיפים. האם אתה אוהב נטיפים?
אין יום שאני לא אוהב נטיף אחר.
אין יום. אז שים לב, חוקרים...
אני מגדל נטיפים אצלי בבית. במקפיא יש לנו נטיפים מכל מיני סוגים. אנחנו מתייחסים אליהם כשווים.
בוודאי.
אין הבדל בין נטיף לנטיף.
אני לא קורא להפליית נטיפים, אבל...
לא, צריך לשמור על זה. אנחנו פה בתאגיד השידור הציבורי.
אבל אנחנו...
צריך להקפיד על הדברים האלה.
גילינו השבוע שאם בוחנים את נטיפי הגיר, למשל במערת סורקה, מפורסמת ליד בית שמש, אפשר למצוא קשר בין ציר סיבוב כדור הארץ, מונסונים והתפשטות האדם הקדמון מחוץ לאפריקה. באמצעות בחינה של הנטיפים אפשר לדעת מה היה מזג האוויר, מתי ירדו גשמים, הרבה מאוד מידע אפשר לחלץ מהנטיפים האלה. אנחנו שוחחנו עם מי שהיה שותף למחקר.
מישהו שקורא בנטיפים.
בדיוק. אתה יודע מה? בדיוק. אתה יודע מה? בדיוק. דוקטור אבנר איילון מהמכון הגיאולוגי הישראלי שהיה שותף למחקר. הנה.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד על המחקר, מה אפשר לדעת מבחינה של הנטיפים?
אוקיי, הנטיפים והזקיפים ששוקים במערות, הם מורכבים מקלציום קרבונט, או בעברית פחמת הסידן, כלומר, הם מכילים חמצן ופחמן בהרכב שלהם. אנחנו מודדים במכון הגיאולוגי באמצעות מכשיר שנקרא מס ספקטרומטר לאיזוטופים יציבים, אנחנו מודדים את הרכב האיזוטופי של החמצן והפחמן. לחמצן יש שלושה איזוטופים יציבים, אנחנו מודדים את היחס בין חמצן 18 לחמצן 16, שהוא, הרכב האיזוטופי שלו הוא פונקציה של שני פרמטרים, של הרכב המים ושל הטמפרטורה. כאשר הרכב המים הוא בעצם פונקציה של כמות הגשמים. ואת הרכב האיזוטופי של הפחמן, לפחמן יש שני איזוטופים יציבים, פחמן 13 ופחמן 12. אנחנו לא מודדים פחמן 14, שהוא פחמן איזוטופ רדיו-אקטיבי שמשמש לבדיקת גיל. הפחמן 13 ופחמן 12 הם בעצם פונקציה של הרכב הצמחייה. כלומר, שינויים בין הרכב של צמחייה עצית לצמחייה עשבית וכך הלאה, שזה גם פונקציה של תנאי האקלים. כלומר, אנחנו יכולים באמצעות ההרכב האיזוטופי של החמצן והפחמן לשחזר את כמות הגשמים, את הטמפרטורה ואת הרכב הצמחייה, כך שיש לנו בעצם שלושה פרמטרים מאוד חשובים לשחזור שינוי אקלים.
וואו.
במקביל, כן. אנחנו מודדים את הגיל של כל שכבה ששוקעת. זה פעם אנחנו עושים פה באמצעות סדרות של התפרקות של אורניום לתוריום, ככה שאנחנו יכולים לקבוע כל שכבה את הגיל שהיא שקעה בו. ואנחנו יכולים אז לקשור, למשל, שינוי אקלים שאנחנו מודדים, שינויים באמצעות הרכב איזוטופי של נתיבים, לשינוי תרבויות וכך הלאה.
אז בוא נדבר באמת על הדבר הזה, באמת, מה מצאתם בנקודה הזו?
התברר לנו שהשינויים האיזוטופיים, השינויים האקלימיים הברורים שאנחנו מוצאים, הם בעצם קשורים לשינויי תרבויות, שעבורים מעבר מתרבויות כשהן קשורות לשינוי אקלים. וזה את המחקרים שאנחנו עשינו בעיקר על מערת הנתיבים, מערת סורק, ובמקביל עבדנו על מערות נוספות בארץ, למשל מצאנו, עבדנו על מערת מנות שבצפון הארץ, שם התגלתה גם גולגולת של האדם הקדמון, ואנחנו גם קבענו את הגיל, על הגולגולת נוצרת שכבה של מה שנקראת פטינה, שכבה של קרבונט שמחסה אותה, אנחנו הצלחנו לקבוע אותה. את הגיל של השכבה הזאת, ואז הצלחנו באמצעות זה לתאריך את הגולגולת, וגם בדקנו שינויים אקלימיים שהראו מתי האדם הקדמון התיישב במערה, והיו שינויי תרבויות שחלו, השפיעו על ההתיישבות. ואנחנו למשל גם מצאנו שלפני כ-55,000 שנה היו תנאים מאוד דלחים ומאוד אקלימיים נוחים, שאפשרו את נדידת האדם מאפריקה דרך ישראל, לאירופה, כי היה פשוט חלון אקלימי שבו הגבול המדבר הצטמצם ואפשר את נדידת האדם.
טוב, די מדהים, ואנחנו מפנים את המאזינים והמאזינות לקרוא את הכתבה המלאה באתר של מכון דוידסון. תודה לך, דוקטור אבנר אילון מהמכון הגיאולוגי הישראלי שהיה שותף למחקר הזה. תודה לך.
כל טוב.
והשבוע חגגנו יום הולדת ל...
ל...
קופרניקוס כמובן.
בוודאי.
מי שגילה שכדור הארץ וכוכבי הלכת במערכת השמש סובבים סביב השמש, ולא להפך, לא השמש סובבת סביבנו.
וכמובן התעללו בו התעללות בלתי רגילה כדי להוכיח שהוא טועה, עוד שהוא צדק.
אנחנו שוחחנו בעניין הזה לא עם קופרניקוס, אלא עם איתי נבו, העורך הראשי של אתר מכון דוידסון.
למה לא השגת את קופרניקוס לך את הוואטסאפ שלו?
ניסינו, אבל איתי ענה לפני.
הבנתי.
מזל טוב.
לגמרי מזל טוב. אז זה מה שהוא גילה? זאת אומרת, מי הוא היה מלבד, זאת תגלית משמעותית ואנחנו מיד נדבר עליה, אבל בוא ספר לנו מעט עליו, מי הוא היה, איך הוא הגיע לתובנה מאוד מדהימה הזו, כי זה לא טריוויאלי כשאתה מסתכל לשמיים, להבין שלא הכל סובב סביבך.
כן, צריך להגיד שקופרניקוס לא היה הראשון שהגיע לתובנה הזאת, ולמעשה היו כמה מלומדים יוונים, שהגיעו אליה כמעט 2,000 שנה לפניו.
די.
כבר במאה השנייה והשלישית לפני הספירה, היו כמה וכמה אסטרונומים, שאז עוד לא קראו להם ככה, אבל פילוסופים יוונים ומצרים, שהסתכלו על השמיים והבינו שכנראה השמש היא במרכז ולא כדור הארץ, אבל הדעות שלהם נחשבו אז הזויות ולא התקבלו. קופרניקוס עצמו נולד ב-1473 בעיירה בצפון פולין למשפחה מאוד עשירה ועמידה, משפחה של סוחרים ואנשי דת, וכבר כשהוא היה בן 10 הוא הספיק להתייתם משני ההורים שלו. מי שגידל אותו היה הדוד שלו שהיה אח של האמא, אותו ואת שלושת האחים הגדולים שלו, והדוד הזה היה בישוף מאוד חשוב, איש כנסייה, בעל מעמד גבוה. הוא פרס את חסותו על הילד הצעיר מיקולאי קופרניק, זה השם הפולני שלו, ושלח אותו ללמוד גם משפטים וגם רפואה, בתקווה שהוא לא יעסוק באף אחד מהם ויהיה בישוף כמור. אבל בעודו לומד באיטליה, קופרניקוס נתקל באסטרונום מאוד מפורסם, דפררה, ונשבע בקסמי האסטרונומיה, הוא המשיך ללמוד, הוא נהיה גם משפטן וגם רופא, ועבד בעצם כמזכיר של הדוד שלו, אבל כל רגע פנוי הוא הקדיש לתצפיות אסטרונומיות.
וואה, זה היה התחביב שלו.
זה היה התחביב, כן. שהוא התעסק בו הרבה. אז לא היה צריך הרבה בשביל תצפיות אסטרונומיות, זיהום אור כמעט לא היה, יכולת לצאת מהבית בלילה או לעלות על הגג, וכל השמיים היו פרוסים לנגד עיניך, לא היית צריך לנסוע למכתש רמון או משהו כזה, וגם לא היית צריך, זאת אומרת, היית צריך טלסקופ, אבל לא היה עוד. אז כל מה שהיה לך זה היה שתי העיניים, ופה ושם איזה מכשיר מדידה, מד זווית כזה, לחשב את המרחקים הנראים בין גרמי השמיים השונים.
כן.
אבל הוא עושה תספיות מאוד יסודיות, וכל ערב הוא עושה מדידות, ובמשך שנים הוא מתעסק בדבר הזה, ואחרי שהדוד שלו מת ומשאיר לו ירושה נאה, הוא גם לא היה ממש צריך לעבוד לפרנסתו, והמשיך לעשות את התצפיות האלה. ובאיזשהו שלב הוא מגיע למסקנה שבאמת כוכבי הלכת, שכדור הארץ הוא אחד מהם, הם חגים סביב השמש והיא במרכז, מה שאז נראה לו מרכז היקום. והוא מפרסם את הממצאים האלה, את ההשערות האלה, בחוברת קטנה ודקיקה, שלא עוררה שום רושם על אף אחד, גם כי היא כמעט לא הגיעה לאף אחד, היא הייתה במעט מאוד עותקים, וגם למה שמישהו התעניין בדעות האסטרונומיות של איזה איש דת מחור לא מוכר בפולין.
והנה, אתה מזכיר את העובדה שהוא היה איש דת, וזה משהו שקצת, התפיסה הזו שדווקא השמש במרכז ולא אנחנו, היא קצת סותרת את התפיסה הדתית שהייתה דאז, נכון?
כן, אבל באופן מפתיע לא לגמרי, כי בעצם רוב אנשי המדע באותה תקופה הם היו גם אנשי דת. זאת אומרת, הכנסייה היא זאת שנתנה את החסות, והסתירה בין המדע לדת, או לפחות בין התפיסה ההליוצנטרית לדת, תופיע רק בשלב הרבה יותר מאוחר, בתקופה של גלילאו, שאם תרצה תכף נגיע אליה. בכל מקרה, קופרניקוס לא מתייאש מזה שהחוברת שלו לא זוכה להצלחה, והוא יושב וכותב ספר הרבה יותר יסודי, שמפרט את כל התצפיות שלו, והחישובים שהוא עשה, ולמה הוא חושב שכזה כוכבי הלכת מקיפים את השמש, והוא מפרסם את הספר הזה שנקרא על הסיבובים של גרמי השמיים, או בקיצור על הסיבובים, בשנת 1543, כשהוא כבר היה בן 70 ולא איש בריא במיוחד, והאגדה מספרת שהספר הגיע מהדפוס, קופרניקוס כבר שכב מחוסר הכרה, הוא התעורר, פקח עיניים, הסתכל בספר, ואז החזיר סופית את נשמתו למי שהחזיר אותה. והספר הזה על הסיבובים באמת נחשב היום בדיעבד,
כן,
למחולל של המהפכה המדעית.
למה?
בזמנו, כי הוא באמת מציג את בצורה מסודרת, בניגוד לאותם יוונים שהעלו השערות מבוססות קצת, אבל לא גובו בתצפיות מסודרות ובמדידות ובחישובים. קופרניקוס כן עשה את כל הדברים האלה, אבל למרות זאת הספר שלו, שוב, לא זכה לשום הצלחה. היו לזה כמה סיבות. אחת מהן זה שהוא היה כתוב איום ונורא, מבחינת ספרות, אי אפשר לקרוא אותו כמעט, הוא באמת היה מיועד רק למעט מאוד מדענים, וגם איזה יד נעלמה, כנראה של מישהו שעזר לו והיה מאוד נאמן לכנסייה, החליט קצת לשנות את ההקדמה לספר על דעת עצמו, ובעצם ההקדמה מסתייגת מהתוכן של הספר, ואומרת שאולי זה רעיון מתמטי יפה, אבל לא יכול להיות שזה ככה במציאות, ועוד כמה סיבות, והספר הזה באמת נאלץ לחכות עוד די הרבה שנים, עד שאנשים כמו קפלר וטיכו בראה וגלילאו כמובן, ישלימו את העבודה של קופרניקוס, ובסופו של דבר גם יביאו להכרה בנכונות של התיאוריה ההליוצנטרית.
טוב, אתה אומר שהוא לא היה הראשון שחשב על הדברים, אבל אפשר לומר שזה היה הגיים צ'יינג'ר, הפרסומים שלו, בכל מה שקשור, כן, לתפיסה העולמית, את כדור הארץ, לא במרכז, אלא דווקא את השמש.
כן, אם כי היה דבר מפתיע מאוד בספר שלו, הרי בשביל להראות שהוא צודק, הוא היה צריך לפרסם תחזיות, למשל איפה מאדים יהיה במועד מסוים, ובאופן מפתיע, התחזיות של המודל הנכון שלו, היו פחות מדויקות מהתחזיות של המודל שפרסם האסטרונום תלמי כמעט 1500 שנה קודם לכן, שהוא היה לו איזה רעיון שכוכבי הלכת לא רק מקיפים את ה... זאת אומרת, לא רק חגים סביב כדור הארץ, אלא גם עושים כל מיני מעגלים סביב עצמם, ובנה איזה מודל לא נכון בעליל, אבל הוא הצליח לספק באופן מפתיע תחזיות יותר מדויקות.
די, וואו, מעניין.
כן, ומי שפתר את הבעיה הזאת היה יואנס קפלר, שבא כמה שנים אחרי קופרניקוס, והוא הבין את הטעות העיקרית של קופרניקוס, שכוכבי הלכת לא חגים במסלולים מעגליים, אלא במסלולים אליפטיים. קופרניקוס האמין, כמו כולם, שהעיגול הוא צורה מושלמת.
כן, האמת שכן, אנחנו...
כיוון שהשמיים הממלכת השלמות.
נכון, אנחנו אז... נוטים לדמיין באמת את הכוכבי הלכת ככאלה שנעים עם מסלול מעגלי, אבל לא, זו אליפסה, נכון?
כן. נכון, המסלולים הם כמעט מעגליים, הם מאוד מאוד קרובים לאליפסה. הסטייה היא נגיד של אחוז אחד או משהו כזה ממעגל מושלם, אבל האחוז הזה יכול להתרגם למיליוני קילומטרים כשאתה מסתכל על המיקום של כוכב לכת מסוים, ומכאן היה הבדל בתחזיות בין קופרניקוס לטלמי, ובעצם זה מה ש... אחר כך קפלר פתר, והפך את המודל הזה גם להרבה יותר מדויק ומעשי.
וואו, למרות המיני טעויות, עדיין אתה אומר שראוי לחגוג לו יום הולדת כמובן לקופרניקוס.
ראוי, ובאמת שנת 1543 נחשבת עד היום לראשיתה של המהפכה המדעית, שאתה לא רק חושב מה צריך להיות, אלא אתה גם מציג את התהליך המדעי שהוביל אותך לחשוב ככה, ומציג את הראיות, ומבסס את המדע על עבודה תצפיתית או ניסיונית שיטתית, מה שלא נעשה עד אז.
וואו, תודה לך על השיחה הזו. איתי נבו, העורך הראשי של אתר מכון דוידסון. תודה לך.
תודה, ושוב יום הולדת שמח.
יום הולדת שמח, להתראות. ואנחנו ממשיכים לעוד עניין שציינו השבוע, שבוע צויין ברחבי העולם, יום הסוללה הבינלאומי.
סוללה בינלאומי?
יום חגה של הסוללה.
אני מרגיש פה אפליה מסוימת. הרי בסופו של... זה כמו יום האם שהפך ליום המשפחה, ועכשיו אנחנו עם יום הסוללה, כשאין לנו יום המטען הבינלאומי.
שאהבתי, אתה נפגע, אני אוהב את זה שאתה נפגע מקצועי.
היום יש יום מטען וי-פיי.
אהבתי, אוקיי. מי שהמציא את הסוללה הוא אלסנדרו וולטה בשנת 1800. סוללה מאפשרת לנו להנות משלל מוצרי אלקטרוניקה, אבל היא גם פולטת חומרים כמו קדמיום וחספית ומרעילה.
אתה מבין, זה בעיה, כי אי אפשר לזרוק את הדבר הזה.
לא,
אסור לזרוק סוללות.
אסור.
לכן אני נמצא עם שקית של סוללות תמיד בתיק, ומחפש את הפח המתאים הזה.
אז לא צריך לחפש פח, קודם כל בכל מרכול, בכל מקום שמאפשר לך לרכוש סוללות, חייב שתהיה שם שקית מיוחדת לסוללות.
על פי חוק?
כן, לגמרי. אנחנו שוחחנו בעניין הזה, ואגב, על פעילות של 50,000 תלמידים ברחבי הארץ שניקו את ישראל מסוללות, עם דן הלמן, מנכ"ל משותף תאגיד מייל למחזור פסולת אלקטרונית בישראל.
שלום וברכה, יודו.
אנחנו רוצים לשמוע מה, אם אני משתמש בסוללות בבית, מה אני צריך לעשות כדי להיפטר מהם בדרך שהיא לא מזיקה? ואז נדבר באמת על המבצע עצמו.
קודם כל, בכל חנות שמוכרת סוללות, יש מתקן לאיסוף סוללות או שקית או מיכל כזה או אחר, והציבור מוזמן לבוא ולהחזיר, ובסופרים, בתחנות דלק, בקניון, בכל חנות כמעט בקניון אפשר למצוא מיכל כזה, זה נגיש, זה קל, פשוט צריך מודעות ללכת ולהחזיר, זה המאמץ היחיד.
אוקיי, אז מה אתם מתכוונים לעשות, או מייק, למעשה התחיל אתמול 50,000 תלמידים שמנקים את ישראל מסוללות?
בדיוק כך. כמו שאמרתי, צריך מודעות. זה שיש לך את המיכל להשלכת סוללה בחנות הנוחות של תחנת הדלק, או בסופר, זה נהדר, אבל אתה לא יודע את זה, ואתה לא מודע תמיד לסכנות. והרעיון לעודד מודעות זה באמצעות החינוך וההסברה, והחלק הכי אפקטיבי שאנחנו יודעים לעשות זה דרך הילדים. לכן אנחנו מוצאים במבצע 50,000 תלמידים ברחבי הארץ, מדרום והצפון, יעסקו בהסברה במשפחה ובקהילה שלה לחשיבות של האיסוף הסוללות והעברה שם שלהן למחזור תקין בחול, והם יבצעו גם איסוף על הדרך, כל אחד יצטט בשקית ובערכת הסברה, ויכול להסביר.
עכשיו, מה מסוכן כל כך בסוללות? מה רעיל? אילו חומרים נפלטים מהסוללות?
אז זו שאלה מצוינת, אבל זה תלוי בסוג הסוללה. אם אתה תסתכל על הסוללה של הסמארטפונים, או זה שם ליטיום, שזה חומר שהוא לקיח, יכול להתנפץ ולהתפוצץ, וזה קצת מסוכן. סוללות אחרות, כמו שאמרת, יש קדיום, יש כספית, שזה חומרים רעילים, חומצות, אבץ, זאת אומרת, בכל מקרה סוללה, אם לא מטפלים בו בצורה סביבתית, יכולה לסכן את הבריאות בצורה ישירה ובצורה עקיפה, לזהם את הקרקע, את המים, את האוויר.
וזה משהו שהוא משמעותי? זאת אומרת, כמות הסוללות, למשל בישראל היא כזו שהיא באמת משפיעה, יש כל כך הרבה דברים שמזהמים, גם את מי התאום וגם אין סוף פסולת שמושלכת, חלקה מחלחלת פנימה, זה משהו שהוא כן משפיע בצורה משמעותית, אפקטיבית?
בהחלט, תראה, פסולת אלקטרונית בכלל, ופסולת בפרט, הם כמות מאוד מאוד קטנה מהפסולת שלנו, כן? כל אחד שעצום את העיניים, מסתכל מה יש לו בבית, זה מוצר חשמלי אלקטרונית, ביחס לכמות של הפסולת שהוא מוקד מהמקרר ומשאר המקומות בבית, זה זניח, זה 2% מהפסולת. כן. אבל 70% מגורמי הזיהום, 70% מגורמי הזיהום לקרקע, למים ולאוויר, מקורם, בטיפול לא סביבתי של פסולת אלקטרונית. ולכן, כמה שזה, הקצולה הזאת היא קטנה, היא בטיפול הסביבתי, היא מסוכנת לסביבה, היא מסוכנת גם לנו.
עכשיו, מה אתם באמת עושים בשאר הימים? אז בימים אלה באמת מתקיים המבצע עם, עם עשרות אלפי תלמידים וכו'. מה אתם עושים באמת כדי לשפר את המצב?
אז הרעיון הוא באמת תוכנית שתי שלבים. השלב הראשון זה להגדיל את המודעות. אנחנו עכשיו סיימנו בדיוק מבצע של בקרב 30,000 תלמידים לאיסוף של פסולת אלקטרונית בכלל, בילדים בכיתות ד'-ה' ברחבי הארץ, שגרירים בתוך הבתי ספר, והילדים האלה היום גם ישמשו כמנוע לתוך הפעילות של 50,000 בכלל התלמידים. ובד בבד, אנחנו בשלב השני, יש פריסה רחבה היום של אלפי מוקדי איסוף של פסולת אלקטרונית וסוללות, מדן ועד אילת, כדי שהציבור ידע שזה מסוכן, ובית ידע לאיפה להשליך. המודעות עצמה היא לא מספקת, צריך לתת לו פתרון של נוח וזמין.
נכון.
וזה הדבר השני שאנחנו עושים.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, ובהצלחה כמובן. דן הלמן, מנכ"ל משותף תאגיד מי למחזור פסולת אלקטרונית בישראל. תודה לך.
תודה רבה.
ועוד עניין שבו עסקנו השבוע, פיתוח חדשני שיחסוך מהרופאים זמן יקר של הקלדת התיק הרפואי שלנו.
נכון שהם מקלידים תמיד עם אצבע אחת?
אצבע אחת, לאט מאוד, וזה גוזל זמן יקר, לעתים לא מביטים לנו בעיניים. נכון. שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור מיכל חמו לוטם, מומחית לחדשנות ברפואה.
שלום, שבוע טוב.
כן, אנחנו עדיין באמת, כשאנחנו מגיעים לרופא, זמן יקר מתבזבז על הקלדה, ואיטית בדרך כלל.
לגמרי, לגמרי. באמת יש גרף שאני מאוד הצטערתי לראות, אבל הוא ממחיש את זה בצורה נפלאה בארצות הברית, ככל לאורך עשרות שנים עם התקדמות שני דברים, המחשוב ועוד ועוד משרות אדמיניסטרטיביות במערכות הבריאות, ככה רואים את כמות המשרות האדמיניסטרטיביות עולה, את כמות הזמן שיש לרופא עם המטופל יורדת, כי הוא צריך להקליד ולמלא כל מיני תפסים ממוחשבים או לא ממוחשבים. זאת אומרת בעצם, המשאב הכי יקר במערכת, שזה כוח האדם הרפואי, יקר בעלויות כסף ויקר, כי אנחנו יודעים כמה חסרים רופאים בכל מקום, במקום שהוא פנוי כולו להיות עם המטופל שלו, להביט בו, להקשיב לו, החוויה של המטפל מטופל זה קשר מאוד עמוק, אז הראשים של הרופאים נכנסים עמוק לתוך המחשב, האצבעות שלהם מקלידות והעיניים שלהם על המסך. ולדבר הזה, זה באמת הפגיעה הנושה, גם בדרך אגב לא רק במטופלים ובאיכות הטיפול, אלא גם במטפלים, שלא מצליחים לעשות את מה שהם נועדו לו. הם הרי לא נועדו בשביל לשבת להקליד, הם נועדו בשביל לרפא אנשים, שם הם הלכו. ועל הדבר הזה עלתה החברה הגדולה הזאת, שבאמת יצרה טכנולוגיה, שיודעת לעשות משהו מאוד יפה. זאת בינה מלאכותית שקודם כל היא תופסת את כל השיחה מטפל מטופל. רופאה ומשפחה אפילו לפעמים, הרי לפעמים יושב אמא וילדים או זוג, והיא מעבירה את זה מה שנקרא voice to text. כל השיחה אומרת להיות טקסטואלית. בשלב הבא היא עושה העברה של כל השיחה, היא מוסיפה מונחים רפואיים. זאת אומרת, הבינה המלאכותית הרגילה voice to text יש, אבל פה היופי הוא שזה יודע לקחת מונחים ולהפוך אותם למונחים רפואיים, וגם לחלק את זה לפי, יש בעולם הרפואי חלקים שונים, כן, לקחת את פרטי המחלה הנוכחית, מחלות עבר, תרופות, יש ממש מבנים של התיק הרפואי, אז היא בונה את השיחה בהתאם לתיק הרפואי. והדבר הנוסף שהיא עושה, היא לוקחת את כל הדבר הזה, שזה באמת בעיניי שוס נוסף, היא עושה אינטגרציה של זה למידע שקיים בתוך המערכת על המטופל. זאת אומרת, כבר יש הרי, זה לא, יש מטפל מטופל ולעיתים רבות, הוא תהליך מתמשך, זה לא רק כשאנחנו הולכים לאיזה רפואה יועצת, רוב הקשר הרפואי, אנשים חכמים יוצרים קשר עמוק עם הרופא ילדים, הרופא משפחה שלהם, אז כל המידע נמצא שם בעבר, וברגע שהבינה המלאכותית פה יודעת לעשות אינטגרציה, אז זה נפלא. והדבר הנוסף זה, היא לא מחליפה את הרופא או הרופא, כי ברגע שהתהליך הזה נגמר, הרופא או הרופא עורכים ומתקנים את מה שבעצם מוקלד לתוך התיק הרפואי, ואז מגיע עוד דבר.
זאת אומרת שזה משהו שהוא אוטומטי, אבל הם עוברים עליו אחר כך.
כן, הם יכולים.
כן.
הם יכולים.
לא, מעניין שאני חושב על, אולי כנגזרת של מה שאני למדתי באוניברסיטה, לשופטים ושופטות, יש מי שמקליד עבורם, ובאמת נכון? לרופאים לא.
נכון, ולמה? תחשוב ש... אני לא סתם אמרתי לך, המשרה יקרה, לפעמים עלות, תסתכל על זה, אני אפילו לא מדברת על איכות הטיפול, אני לא מדברת על הקשר מטפל מטופל, אני לא מדברת על השחיקה הנוראית של הרופאים, אנחנו רואים רופאים שחוקים, ואנחנו רואים התאבדויות של רופאים במקצועים, אני מדברת עלות תועלת בשביל המערכת, שהמשרה הכי יקרה, עולה 10 פעמים משרה של קלדנית, יושבת ו-13 מתוך 15 דקות ברפואת משפחה, 6 מתוך 7 ברפואת ילדים, שזה הביקור הממוצע בקהילה מקלידה. זאת אומרת, באמת זה משהו, ופה באמת יש יכולת גם להעביר את הדיבור, לתפוס אותו בתוך שיחה, להעביר למינוחים רפואיים, לעשות אינטגרציה ולרופא או הרופא לתקן, ובסוף גם הבינה הזאת לומדת את נטיות הלב של הרופא או הרופא. איך הרופא הרופא רוצים את זה כתוב, הרי גם פה זה לא תורה מסיני, יש נוסח גם כשהקלדנית מקלידה בבית המשפט, כמו שאמרת, אני מניחה שבסוף השופט עובר על זה, נכון?
ודאי, עוברים על זה וצריך לראות באמת שזה מתאים, מדויק, נכון לגמרי.
אז אותו דבר פה, הרופא הרופא יעברו על זה, ועם הזמן הם יגלו שהבינה הזאת גם מדברת מקלידה ומעבירה את ההקלדה לדרך שבה הם נוהגים להקליד. ויש פה באמת הזדמנות לפריצת דרך. אני רוצה לראות מי קופת החולים הראשונה בארץ שתרים את הכפפה, כי בפירוש, ושוב, אני בטוחה שיש גם בעיות בכל מערכת כזאת. אנחנו אבל רואים איך אנחנו בעצם צריכים ללמוד,
לא, אבל אין ספק
בצד הבינות המלאכותיות ביחד.
זו נקודה מאוד משמעותית, כמה שזה נשמע אזוטריה יחסית, זה ממש לא נכון. עיקר החוויה שלנו, כשאנחנו נכנסים לרופא, מלבד ההמתנה, מורדת העצבים בתור, זה באמת הזמן היקר שמתבזבז על הקלדה, את צודקת לגמרי.
הקלדה, ואין את העיניים, אני אספר לך עוד סיפור. יש לי בן עם, יש לי שני בנים גבוהים עם בעיות גב, ומכיוון שההורים שלהם רופאים, אף לא לקחו אותם לרופא. אחד מקרים הבן הזה אמר לי, אמא, תקשיבי, את חייבת לקחת אותי לרופא. אז אמרתי לו, בסדר, אתה מבקש, אני אקח אותך. כבר היה בן 17 וחצי, עמד על דעתו, חיפשנו אורתופד בקופה, הגענו לאיזה אורתופד, אנחנו נכנסנו אליו פנימה, הבן אדם לא נסע אלינו עיניים, אף לא לרגע, רבע שעה, שכולה הוא הביט במחשב, לרגע הוא הסתכל על הילד, הוא היה בן 17 וחצי, והוא יצא המום הבן שלי, אומר לי, מה, זה רופא, אמא? עכשיו, התגובה הזאת שלו, של ילד שעוד באמת לא ראה רופאים, ומה שהוא ראה זה טכנאי מחשבים, שהביט עליו לרגע, ו-13 דקות, העיניים שלו היו בתוך המחשב.
תספרי לו שלרובנו אין הורים רופאים, אנחנו, כך נגזר עלינו לחיות, כן?
אבל, לא, הילדים שלי מאוד מקופחים, יום אחד הוא פרץ בבכי, כשהוא היה בן 6, למה אף פעם לא לוקחים אותו לרופא? זה סיפור אחר. אבל בסופו של דבר, גם בשביל הרופא הזה, זה עונש נוראי, תבין. במקום לעשות רפואה, נכון. עושה הקלדה. יש פה נושא מאוד מהותי, ובאמת כרגע לפחות למיטב ידיעתי, אין קופת חולים שימצא את הטכנולוגיה הזאת, ואני מאוד מאוד מחכה, ואני I challenge them. אני באמת חושבת שזה דבר שיעשה הבדל מאוד גדול, ייתן זמן אמיתי לקשר הטיפולי, ו... יוריד את השחיקה של הרופאים שפשוט נשחקים מלהקליד כל היום, ויוריד טעויות גם, כי אנחנו בסוף כשהעיניים של הרופא במחשב ולא בך, הוא לא רואה דברים, הוא לא שומע דברים, אתה מבין? חלוקת קשב לא נורמלית.
געגועים לשנות ה-70 שבהם היו כרטיסיות כאלה ומגירות ארוכות, הכל היה נראה קסום יותר ואישי
אני
יותר.
אני לא יודעת, אני רק יודעת שמשהו פה, וזו דוגמה נפלאה מה שנתת של הקלדנים, קלדניות בבית משפט.
כן, כך מקובל, למה שופט יכול לשבת ולהתנהג כאילו איזה איש הגות כזה שעבורו עושים את העבודות?
אבל למה שמים את זה גם כדי שהוא יוכל להקשיב?
נכון, שיקשיב, יאבד את המידע בראש, ודאי.
כן, לא, לא,
זה דבר שיכול להיות שהוא מוצדק. שוב, למרות ששוב, הקלדה הפכה להיות חלק מהחיים של כולנו, זאת אומרת, אנחנו כולנו כבר לומדים לחיות תוך כדי הקלדה, גם כסטודנטים וכו', אבל עדיין ההבחנה הזו מוזרה שלשופטים יש מי שיקליד עבורם ולרופאים לא.
אני אגיד לך, אני לא מכירה את עולם השיפוט מספיק, אני כן אגיד שברפואה ההאזנה היא לא החוש היחיד. אנחנו צריכים לראות את המטופל, האם נכון. יש לו פריחה על הגוף, האם יש לו כבד מוגדל, אנחנו צריכים לגעת בו ולמשש אותו. אנחנו, יש פה שימוש רב חושי, במפגש רופא מטופל, הרופא אמור לבדוק את המטופל שלו, להקשיב לו לריאות, למשש לו את האיברים, תלוי אם כמובן מה התלונה שהמטופל הגיע. וזה שילוב של הרבה חושים. אם הוא רק מקשיב ומקליד, הוא לא עושה רפואה. הוא באמת לא עושה, הרפואה היא שילוב, חייבת עיניים, חייבת אוזניים, חייבת ריח. חוש ריח גם עובד ברפואה. ולכן הסיפור פה הוא מהותי, כי ברגע שניטרלנו את זה להזנה, חצי ההזנה וחצי הקלדה, אנחנו פגענו באיכות הרפואה שאנחנו נותנים למטופלים שלנו בצורה חד משמעית.
וואו, חשוב, כמה שזה נשמע משהו קטן.
כן, בהתחלה זה היה נשמע קטן, אה?
שוב, זה כביכול לא מהות, אלא פרוצדורה, אבל אנחנו לצערנו עוברים בפרוצדורה, שוב. כן.
תדמיין שכל בסיס הפירמידה יתפך, הרפואה במקום להיות בקהילה הפכה להיות, כי אין זמן בקהילה, שולחים אותם ליועצים, אין זמן ליועצים, שולחים לבתי חולים. במקום שהפירמידה באמת יהיה רפואה בקהילה ובבית, כשלרופאים יש באמת את הזמן להיות עם המטופלים ולא עם הראש בתוך התוכנה, הם גם לא מקלידים את זה פרי טקסט, יש להם רשומה רפואית מאוד מדויקת, לפעמים דרך אגב הרשומה הזאת גם משלימה להם, ואז הרופא עושה שתי אותיות ראשונות, וטק זה משלים לו, ולפעמים קורות ככה טעויות, כי זה משלים לו משהו אחר ממה שהוא התכוון, מת ילד לפני כמה שנים בגלל הקלדה לא נכונה של
די.
כן, יש סטארט-אפ היום שנולד בגלל שילד מת בגלל הקלדה, במקום הקלדה של תרופה מסוימת, נתנו לו מדלל דם, תאונת אופניים, הילד נהרג. זאת אומרת, באמת, אנחנו בני אדם בסוף, בתוך העומס הזה, מוסיפים על זה את ההקלדה, ואז רוצים לעזור להם, והמערכת משלימה להם את המילה, השלימה את המילה הלא נכונה, ועכשיו יש טעות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נעשה voice to text, אין מילה לא נכונה, והוא אז עובר על זה ברגע בשקט, בשתי דקות מתוך ה-15, אחרי שהמשפחה או המטופל יצאו החוצה. זה באמת, זה שהמחשוב לקח את הרופאים לתוך המחשבים, זה דרמטי במה שזה עושה לאיכות הרפואה, וגם לעלויות כאמור, כי כוח אדם יקר לא עושה רפואה.
וואו, תודה לך על השיחה הזו, זה היה מרתק. דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, תודה.
תודה לך.
ועוד עניין שבו עסקנו השבוע, הזנחה חקלאית היא הפתרון לבעיית המגוון הביולוגי.
מה? דווקא הזנחה חקלאית?
דווקא הזנחה. היא מאפשרת להרבה מאוד מינים לשרוד. דוח חדש ממליץ לעודד חקלאים לשמור על שלולי השדה ועל אזורים רבים בשדות לא מעובדים, אותם אזורים מוזנחים, כדי לתמוך במגוון הביולוגי. זה גם משפר את רמת ההדברה הטבעית והביולוגית. כתבה על כך פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שוחחנו עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו יודעים שבארצות הברית יש בעיה חמורה של מגוון ביולוגי, ובאופן כללי של גידולים מאוד ספציפיים שלאט לאט פוגעים במגוון הביולוגי שם. בארץ זה גם קורה?
אז בישראל זה מקרה קצת שונה מארצות הברית, כי באמת מה שציינת לגבי ארצות הברית, מדובר בארצות הברית על שטחים אדירים של תירס או של חיטה. בישראל הגידול החקלאי הוא קצת יותר מגוון, והשדות הן הרבה יותר, הנחלות הרבה יותר קטנות, אבל עדיין ישראל נמצאת במרכז של אזור ייחודי מאוד מבחינת המגוון הביולוגי שלו, מגוון ביולוגי מאוד מאוד רחב. כשאנחנו מדברים על מגוון ביולוגי, דרך אגב, אנחנו מדברים על כלל הצמחים ובעלי החיים, והמגוון הגנטי שלהם גם, שנמצאים במערכת אקולוגית. ואולי עוד דבר ששונה לגבי ישראל, זה קצב הפיתוח המהיר וקצב הגידול המהיר של האוכלוסייה, כ-1.8-2% מדי שנה, ובעצם אנחנו הולכים והופכים צפופים יותר, והשטחים הפתוחים הולכים ומתכווצים. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על השטח החקלאי, אז השטח החקלאי יש בו הרבה אזורים שהם לא מעובדים, זה תלוי איפה אנחנו בדיוק על איפה מדברים, אבל באזור נגיד שפלת יהודה יש הרבה מאוד אזורים שבהם יש או שקעים בקרקע, כפלי קרקע, או צמחייה, לדוגמה עצים ותיקים שנשארו באזור, או פשוט אזורים שהם סליים, מין מסלעות כאלה, באמצע השטח החקלאי, שפשוט במשך שנים לא איבדו אותם בעין איבוד חקלאי, בגלל שהיה קשה או יקר לפנות את השטח, ובעצם מה שהתגלה בשנים האחרונות זה שבאותם אזורים, אותם משארים טבעיים, זה בעצם איים של טבע במרחב החקלאי. יש שם מגוון ביולוגי מאוד מאוד גבוה. רק לדוגמה, בשפלת יהודה הדרומית זיהו 29 מיני זוחלים, שזה כמעט שליש מהזוחלים בארץ ישראל, ומצאו כמות של 430 מיני צמחים ים תיכוניים בחלק מהמשארים. בעצם גם כנראה מדובר בהערכת חסר, כי לא סקרו עדיין את כל הכתמים, אבל זה כמויות מאוד מאוד גבוהות ומספרים מאוד גבוהים ביחס לאזור ים תיכוני על גבול, על גבול המדבר.
השאלה, מה אפשר לעשות?
אוקיי, אז מעבר לדרך אגב למשארים הטבעיים, יש ממשק נוסף שבו הדוח הזה עסק, דוח שולי השדות. ממשק שולי השדות. אז כשאנחנו מדברים על על משארים טבעיים, אז בעצם מה שצריך לעשות זה לא לעשות, להשאיר אותם כמו שהם, לא להרוס אותם או לאבד אותם, אלא להשאיר אותם כפי שהם, כאיים של טבע במרחב החקלאי. כשאנחנו מדברים על הממשק השני, שם כן צריך לעשות, כי בשולי השדות בעצם זה ממשק אקטיבי שבו מבטרים, החקלאים בעצם מבטר על מספר מטרים בשוליים של השדה, עד 5 מטר, רצועות שמקיפות את השדה, ויש בהם בעצם צמחייה טבעית, או שזורעים בהם, אם לא נשארו מספיק זרעים בקרקע, צמחייה טבעית, עזבונית, וגם המשארים וגם שולי השדות בעצם יודעים לספק לנו מגוון שירותים אקולוגיים, אם זה אויבים טבעיים למזיקים לחקלאות, בעצם זה יכול להיות צרעות הפיליות או חיפושיות או עכבישים או יצורים אחרים שבעצם חלקם טורף לנו את המזיקים.
סוג של הדברה ביולוגית.
לגמרי סוג של הדברה ביולוגית. וגם במיוחד שולי השדות, כשיש שם צמחים זמוניים שפורחים, הם מושכים הרבה מאביקים, מאביקים טבעיים ומגוון של מאביקים אל השדה החקלאי, וזה יכול לסייע בהאבקה של הגידולים החקלאיים. רק שכל זה נשמע טוב ונהדר, אבל זה לא נכון בכל המקרים. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על עכשיו שטח חקלאי, ואנחנו רוצים ליישם או להפעיל את אותם שני ממשקים שבעצם שומרים על המגוון הביולוגי, לא בכל גידול ולא בכל אזור אנחנו נקבל את אותם התוצאות. חלק מהמגוון הביולוגי זה גם מזיקים לחקלאות, ולכן צריך לעשות בדיקה, בעצם פיילוטים או בדיקה באזורים מסוימים, על מנת להבין, ובגידולים, לגידולים מסוימים, כי התגובה, אנחנו יודעים שהתגובה לדוגמה בעגבניות, היא חיובית מאוד, ובשדה חיטה אנחנו מקבלים העלאה בכמות של העשב שנכנס לנו לתוך השדה. וזה גם ספציפי לאזור מאוד מסוים, לעמק חרוד. אז צריכה לעשות בדיקה יותר פרטנית. אנחנו, מה שחשוב זה שבסוף שאנחנו יודעים ש-25% משטח המסדרונות האקולוגיים, אותם אזורים שמיועדים על מנת לקשר בין האזורים הטבעיים, בין שמורות הטבע והאזורים הטבעיים בישראל, 25% מהשטח של המסדרונות האקולוגיים עוברים בשטחים חקלאיים, או הם בעצם שטחים חקלאיים. ולכן השימוש בממשק שולי השדות, או השערה של משארים טבעיים בשטח החקלאי, או צמחיית כיסוי בין השורות של המטה, כל אלה יודעים לספק לנו יתרונות למגוון הביולוגי, אבל על מנת שזה בעצם יתקיים, צריך שני דברים. אחד, שיהיו גם תועלות לחקלאי, כי בסופו של דבר, אם הגידול החקלאי ייפגע והוא לא יהיה כלכלי, אז החקלאי כבר לא יהיה שם, והשטח הפתוח כנראה יהיה משהו אחר, קניון או מרכז מסחרי או שכונת מגורים. לכן אנחנו צריכים, לפני שבעצם רצים ליישם את אותם ממשקים, אנחנו צריכים לבדוק את זה בפרויקטים רצוי אזוריים שמנוהלים עם הדרכה, עם כל מה שצריך, עם ליווי, ובמידה ובאמת התוצאות הן חיוביות, אפשר לעשות את זה באמצעות חקלאי מודל, משקים ספציפיים שיעשו את הבדיקה הזאת אצלהם, וללמוד מהם וליישם באותו מרחב. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על ממשק שולי השדות, יש כאן גם ויתור של החקלאי על חלק מהשטח החקלאי שלו, בעצם על חלק מהתוצרת, כי הוא לא יכול לגדל ב5 מטר האחרונים של השוליים של השדה. ולכן באירופה למשל מקובל שנותנים לחקלאים תמיכות ישירות, על מנת שיעשו את זה בשדות שלהם, יוותרו על כמה מטרים, וזה מה שמקובל באירופה, וזה בהחלט צריך להיות מיושם גם בישראל, על מנת לעודד את החקלאים לעשות בעצם את השינויים האלה בממשק החקלאי, ולתמוך גם במגוון הביולוגי.
תודה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה לכם ויום טוב.
ועד כאן תוכנית סיכום שבוע חגיגית, רגע לפני שנסיים, המלצת תרבות של יונתן גת לשעבר ג'אט.
איזה אות, חלק מהאותות ודאי. המקצועיים של התוכנית.
בחסות.
כן דודו, אנחנו לקראת בחירות, והחלטנו שהתוכנית שלנו, גיבור תרבות, תוקדש לבחירות, והחלטנו להקליט ולשדר תוכנית על מנחם בגין.
מעניין.
איש המהפך הפוליטי, המהפך החברתי, המהפך המדיני, מאיש ארץ ישראל השלמה לחלוקת הארץ, ועד למפח הנפש במלחמת לבנון.
דמות שתמיד אוהבים להיזכר בה, נכון. עדיין אנחנו מתענגים על הנאומים שלו המופתיים.
והקיצות המרושעות והאכזריות.
כן, הוא היה אדם שידע לדבר ולספק שואו.
אולי הכי גדול אי פעם ברטוריקה בישראל.
אז איך אפשר להקשיב לה?
נכנסים לאפליקציה של כאן, פשוט קוראים לה כאן, נכנסים לאזור ההסקטים, וגיבור תרבות, אפשר למצוא שם את הפודקאסט שלנו על מנחם בגין.
תודה לך על ההמלצה, ועד כאן תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים. תודה לך, יונתן גת לשעבר ג'אט, שהגעת לכאן.
בשמחה, דודו.
עורכי התוכנית הם רז חסון וענת שרון בלייס, על הביצוע הטכני דיג'לון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא, שמלווה אותנו. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה, כל העדכונים בנושא מדע וידע בכלל. להתראות.
ביי ביי.